طول بین صغیر از خوششوی آواز و فدتی بهیانی.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. היום יום שישי טוב בתיבת, ערב שבת קודש פרשת ויחי, וחזק חזק ונתחזק עם חתימת ספר בראשית. מסכת פסחים, דפים מ"א ומ"ב. דף מ"א, הדף החותם את הפרק השני במסכת פסחים, פרק ששמו כל שעה. ודף מ"ב, הדף הפותח את הפרק השלישי של מסכת פסחים, פרק שנקרא ואילו עוברין, השתבח שמו הגדול עד. רדיו קול חי, זוהי האכסניה לכל התורה הנשמע בארצנו מחוץ עליו, והתדרים בהם עושים קולות התורה את דרכם להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום היורצייט של המגיד מדובנה, רבי יעקב בן רבי זאב קרנץ, שעלתה נשמתו לגנזי מרומים בשנת תקוף סמך ה', בשנת תקוף פי ב' עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי אפרים פישל בן רבי יוסף יהודה אריה לייב מסטריקוב, ובשנת תפרי שבב עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי אריה לייבוש בן רבי חיים ליפשיץ בעל אריה דוויילאי. בשנת תפרי שפי עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי אברהם בן רבי משה הלל חכם בשי בבבל. בשנת תפשין למד עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי פנחס בן רבי ישעיה אפשטיין רעבד ירושלים בעל מנחה חריבה. ובשנת תפשין למד ה' עלתה נשמתו לגנזי מרומים של המקובל רבי סלמן בן רבי מאיר ציון מוצפי בעל שפתי צדיקים. זכותם הענקית והגדולה תגן עלינו ועל כל בית ישראל, ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. ערב שבת קודש, פרשת ויחי, חזק חזק ונתחזק, הזמן קצר והמלאכה מרובה, ומי שטרח בערב שבת, בעזרת השם וישועתו יאכל בשבת. שמים אנו את פעמינו אל בית המדרש, בשמחה ובהודיה לבורא כל העולמים על כל אשר גמלנו גומלנו ויגמלנו, ונושאים את תפילתו של רבי נחוניה בן הקנה, תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא בערבי שבתות וימים טובים, אנחנו פותחים עם שיחה של הגאון רבי רחמיאל קרם שליטא, יהיו הדברים לזכותו ולרפואתו השלימה במהרה, של רבי ירחמיאל בן חווה. אלנה רפנה לו, אלנה רפנה לו, אלנה רפנה לו. רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, ורבי ירחמיאל בן חווה בתוכם, וירפם במהרה ברפואה שלימה. ועיני ישראל כבדו מזוקן לא יוכל לראות, נקרא בפרשת השבוע, פרשת ויחי. יעקב אבינו מבקש לברך את נכדיו מנשה ואפרים, והוא מבקש מיוסף, ככם נא אליי ואברכם. רק לאחר ארבעה פסוקים מספר את התורה כיצד לקח יוסף את מנשה ואת אפרים, וכיצד העמיד אותם לפני יעקב כדי שיתברכו מפיו. בינתיים מפסיקה התורה לכאורה בסיפורה של הברכה, ונכנסת לפרטים הנראים כשייכים אולי לאותה פגישה, אבל לא לברכה. ועיני ישראל כבדו מזוקן לא יוכל לראות, ויגש אותם אליו וישק להם ויחבק להם. לשמה מספרת התורה דווקא כאן, כי עיני ישראל כבדו מזוקן? מפני מה הפסיקה התורה באמצע הפרשה, ואנחנו קוראים כי יעקב אבינו נשק לנכדיו? מפרשי התורה מבארים כי מתנאי חלוטה של ברכה היא התקשרות חזקה נפשית בין המברך למתברך. התקשרות זו באה יותר מכל דרך אחרת באמצעותה של הראייה. מדוע? שכן כל מהותה של ההתקשרות היא תוספת אהבה וחיבה. כי ברכה נאמרת מתוך אהבה, קרובה יותר להתקיים, ואת החיבה והאהבה למתברך יכול המברך להשיג מתוך התבוננות במתברך. כך אומרים הגאון רבי איצלי מוולוז'ין, והעמק דבר לחתנו הנציב מבלוז'ין. וזהו שמציין את התורה לאחר בקשת יעקב, ככם נא אליי ועברכם, כי עיניו של יעקב אבינו כבדו מזוקן, וכי לא יכול היה לראות יפה, כמו שמתבקש קודם לברכה. ולכן ביקש יעקב מיוסף שיגיש אליו את מנשה ואת אפרים, כדי שיעורר את אהבתו עליהם על ידי חיבוקם ונישוקם, פעולות שנעשו כתחליף לחוש הראייה שחסר לו. מצאנו כזאת גם בברכתו של יצחק אבינו ליעקב אבינו. ויאמר אליו יצחק אביו, קשנה ושקל לי בני, ויגש וישק לו וירח את ריח בגדיו ויברכהו ויאמר, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. גם יצחק אבינו עשה לעורר את האהבה לבנו לאחר שלא יכול היה לראות אותו באותו פרק המצוין בראשיתה של הפרשה שם, והיא כי זקן יצחק ותיכנה עיניו מראות. רבינו עובדיה ספורנו מוסיף בפירושו כי זוהי גם הדרך לקללה. הוא מזכיר את אשר אמר בלק לבלעם כשהגיע למואב כדי לקלל את ישראל, לך נא איתי אל מקום אחר אשר תרנו משם, אפס קצהו תראה וכולו לא תראה. גם שם הייתה ראייה הכרחית לבלעם כדי שייתן בהם עין רעה ותחול כללתו. ברק רק אומר כמתנצל כי מהמקום אליו ייקח את בלעם אין אפשרות לראות את כל כלל ישראל, וכי אפשר לראות משם רק את קצה העם. וכך מפרש הרמב"ן בפרשת בלק, היה מעלה אותו במקום שיראינו כדי שיתכוון אליו בכללתו ולא תיפרד נפשו מהם, כי אילה מכוחות הנפש להיות דבקה בעת הראייה. כידוע מעניין החכמים שרבי יוחנן רצה לראות את רב כהנא ששאל שאלות על שיעורו וביקש שיריב מולו את שערות הגבות שהסתירו את עיניו, דלי לגביני דבעינה למחזי, דלי לי הרימו לו יאב בעיני, נתן בו את עיניו ונח נפשי. דוגמה נוספת מביא הספורנום המסופר בספר מלכים על כללת הנביא אלישע את הנערים שהתקלסו בו, ואיפן אחריו ויראם ויקללם בשם השם. מה משמעותה של הראייה הזו? פרשו חזל כי פרט זה בא לענות על השאלה כיצד זה הקפיד כל כך על כבודו אלישע והניש קשות את הנערים שהתקלסו בו ואשר קראו לו עלי קרח. מסיבה זאת מפרשים חזל כי אכן ראה ברוח הקודש שאין בהם ולא בזרם לחלוכית של טובה. ופירושו של הפרט הזה מובן ופשוט, כי הכנה לכללה היה אלישע צריך להתבונן בהם ולהכניס בליבו שנאה ואיבה, ממש כמו הכנתו לברכה של יעקב אבינו. למדנו מכאן עד כמה גדול כוחה של ראייה ועד כמה היא יוצרת קשר לטובה או לרעה בין הרואה והנראה. מחד גיסא היו עיניך רואות את מוריך, כדי שייצור התלמיד קשר של ממש עם מורו ורבו, ומאידך גיסא אסור להסתכל בפני רשע, שכן מבט כזה עלול להוליד רושם רע בנפשו של המתבונן. אין לשמוע אותו ויש להתרחק ממנו, אבל הקפדה מיוחדת יש על איסור ההסתכלות שבו. גם ראייתם של דברים אסורים נחשבת כשלילית לעצמה, גם כאשר הרואה אינו מזדהה מה שרואה, ואפילו רואה זאת כדבר שלילי. בסופה של תפילת העמידה אנחנו מוסיפים תפילה קצרה על בניין בית המקדש וחידוש עבודת הקורבנות. ובתפילה זו אנו מבקשים ומעתירים כי עבודתנו תערב לפני הקדוש ברוך הוא כימי עולם וכשנים קדמוניות. חז"ל דורשים את המילים כימי עולם, כי הכוונה לימי הבל אשר לא ראה עבודה זרה מימיו, שכן בימיו עוד לא הייתה קיימת עבודה זרה אלא לקדוש ברוך הוא לבדו. מסיבה זו נחשב קורבנו של הבל כערב ביותר, כקורבן הערב לשם שמיים בשלימות, שלימות הגדולה ביותר שתיתכן. וכל זאת מפני שקורבן זה נקטר על ידי מי שלא ראה עבודה זרה מעודו, לא זו בלבד שלא הכיר ולא שמע, אלא שכלל לא ראה. מאידך גיסא, משה רבינו זכה לראות את ארץ ישראל, אף שאינו זוכה להיכנס אליה. הקדוש ברוך הוא מצווה עליו לעלות על הר העברים ולראות את ארץ ישראל, משמע כי גם אם לא זכה להיכנס לארץ ישראל וכל תפילותיו שהתפלל על כך לא התקבלו, מכל מקום זכה לפחות לראייה אשר גם בה יש משהו חשוב. כך עולה ממה שאמרו חז"ל, כי גדולה תפילה יותר ממעשים טובים שבזכותה זכה משה רבינו לראות את ארץ ישראל. זכה לראות ותו לא, הרי שגם לכך נצרכת זכות מיוחדת. ואומנם המרגלים ודור המדבר שבחו עמם לא זכו גם לזאת. וכל מנעצי לא יראוה, גם ראייה לא. ומדי הזכרת ראיית משה רבינו את ארץ ישראל, מן הראוי להזכיר בזאת את פירושו של רבי עובדיה ספורנו המפרש, כי גם מה שהתיר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו לראות את ארץ ישראל לא היה לטובת משה רבינו, אלא לטובתה של הארץ, כדי שמשה רבינו יברך אותה וישפיע עליה טוב בברכתו. הרי זה מתאים למה שכבר התבהר לאל, כי לטובת חלותה של הברכה טוב שיתבונן המברך במתברך כדי שתחול ברכתו. אם הדברים אמורים בבני אדם, הרי שהוא הדין והוא הטעם בדומם, וכיוון שמשה רבינו לא קעתה עינו עד ליום מותו, הרי שיכול היה לראות את הארץ קודם לברכתו. אלה הם הדברים המיוחדים של הגאון רבי רחמיאל קרם שליטה, על פרשת השבוע, פרשת ויחי, וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי וראיי, פותחים את שיעור דפינו היומי כרגלינו הטוב בסייעתא דשמיא, עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, מן התרי"ג מצוות, על פי ספר החינוך. היום הזה, מצווה ריש ממתת, שלא לנחש. משורשי המצווה לפי שעניינים אלה הם דברי שיגעון וסיכלות גמורה. ולעם קדוש אמיתי אשר בחר הקל לא יאותו להם שישעו בדברי שקר. ועוד, שהם סיבה להדיח האדם מאמונת השם יתברך ומתורתו הקדושה ולבוא מתוכם לכפירה גמורה שיחשוב כל טובתו ורעתו וכל אשר יקראו, שהוא דבר מקרי לא בהשגחה מעת בוראו ונמצא, יוצא בכך מכל עיקרי הדת. על כן כי חפץ השם יתברך בטובתנו, ציוונו להסיר מליבנו מחשבה זו ולקבוע בלבבינו כי כל הרעות והטובות מפי עליון תצננה לפי מעשה האדם עם טוב ועם רע. והנחשים לא מעלין ולא מורידים, כמו שכתוב, כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. זוהי מצווה ריש ממתת מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך, וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראיי אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף מם במסכת פסחים. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה, אם מותר לחרוך שני שיבולי חיטים יחד ומדוע? והתשובה, לרב המותר, כיוון שמי פירות אינם מחמיצים, ולבאי אל המסקנה, למרות שמי פירות מחמיצים, מותר, כיוון שאין המים מחמיצים בדרך נפילתם. שאלה שנייה, האם מותר ללטות שעורים או חיטים בפסח? והתשובה, שעורים אסור ובחיטים, לרב נחמן מותר ולרבה, בעל נפש, לא ילטות, ורבה בתחילה אמר שאסור, ואחר כך אמר שמותר, ואחר כך הכריע שמצווה. שאלה שלישית, מאימתי נצרך שימור במצב התשובה? משעת לישה ודאי צריך ולא רק משעת אפייה. ורבה אומר שצריך כבר משעת קצירה. שאלה רביעית, ספינת חיטים שטבעה, למי וכיצד מותר למכור את החיטים שבה? והתשובה למסקנה אפילו לישראל. אבל דווקא קו, כמות קטנה לכל אחד, כדי שיחלה קודם לפסח. יחלו החיטים קודם הפסח. שאלה חמישית, האם מותר למלול קמח לתוך גדירה באופן שייתן חומץ לפניה או לאחריה? התשובה, לתנא קמא, רק שייתן החומץ אחר כך מותר, ולייש אומרים אף קודם מותר הוא כרבי יהודה, ולאולה אפילו אחר כך אסור. השאלה האחרונה על דף מם, קמח שניתן לחרוסת, האם מותר לאוכלה? והתשובה, לרבי מאיר אסור ולחכמים, לרבון הברידי רב יהודה מותר, ולרב כהנא אסור. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אותות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול. בדף מם, במסכת פסחים, וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראיי אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי בשבוע, טוב בטבת, י"ז בטבת תשפ"א, ערב שבת קודש, פרשת ויחי תשפ"א, חזק חזק ונתחזק. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו, בדפים מ"א ומ"ב במסכת פסחים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף מ"ם עמוד ב', 14 שורות לפני סוף הדף, מן המשנה, הפותחת במילים אין נותנים קמח לתוך חרוסת או לתוך החרדל. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. דנה המשנה בנתינת קמח לתוך דברים חריפים. וכדי להבין את הנידון במשנה, יש להקדים שישנם שלושה מיני איסות עם שלושה שיעורי חימוץ. א', קמח שנילוש במים ששיעור זמן חימוצו הוא לאחר זמן הליכת מרחק מיל, 2,000 אמה, כאמור לקמן בדף מבב עמוד א', ב', קמח שנילוש במי פעירות שעל כך שנינו, שלוש דעות לאל בדף למדבב עמוד א', דעת רבן גמליאל שעיסה זאת תישרף מיד כיוון שאי אפשר לשומרה, דעת חכמים, שתאכל עד כדי השיעור שנאמר בנילוש במים כיוון שאפשר לשומרה. ודעת רבי יהושע שאף לכתחילה מותר ללושם כיוון שמי פירות אינם מחמיצים כלל. והעיסה השלישית זה קמח שנילוש בחרדל ובחרוסת, שלתנא קמא גם לדעת רבן גמליאל הם שונים משאר מי פירות, כיוון שחוזקה מונע את מהירות החימוץ, ולרבי מאיר דינם כשאר מי פירות וכרבן גמליאל. אומרת המשנה בדף מ עמוד ב, אין נותנים קמח לתוך חרוסת, מין מאכל לעשוי ממיני פירות ומעורב בו חומץ, ועשוי לטבל בו את הבשר ונותנים בו קמח שמחמיץ ומקעה, מרקח טעמו שלא יחריף כל כך, או לתוך החרדל, לא נותנים קמח לתוך החרדל בפסח כיוון שהוא מחמיץ בתוכם, וסיבת נתינת הקמח היא כדי לרקח טעמם של החרדל והחרוסת ולמעט חריפותם, וזה נעשה על ידי שמשעה את הקמח עד שהוא מחמיץ. ובדיעבד אומרת המשנה, אם נתן קמח בחרדל יאכל אותו מיד קודם שיהיה חמיץ. אבל אם נתן בחרוסת, תבהר הגמרא שגם תנקמה מודה שיישרף מיד ולא יאכל. אז בדיעבד, אם נתן קמח בחרדל, יאכל אותו מיד קודם שיחמיץ, כיוון שחוזקו של החרדל מונע את מהירות החימוץ, ורבי מאיר אוסר לאוכלו אפילו מיד. וטעמו, אומר התלמוד הירושלמי, מפני שהוא משעה, הכוונה שחרוסת וחרדל הם דברים שעשויים להשותם זמן מרובה, לכך חששו שמא יבואו להשותם עד שיחמיצו. וכדי שלא יבואו לכך, אסרו אף לאוכלה מיד. קורבן פסח נאכל כשהוא צלי דווקא, ואינו נאכל כשהוא מבושל, שנאמר בספר שמות פרק י"ב פסוק ט', אל תאכלו ממנו נע ובשל מבושל במים, כי אם צלי אש. והטעם בזה הוא, משום שדרך בני מלכים ושרים לאכול בשר כשהוא צלוי, שהוא מאכל טוב ומותעם, אבל שאר העם אינם יכולים לאכול את מעט הבשר שתשיג ידם, אלא כשהוא מבושל, כדי למלא ויתנם, שמאכל מבושל מסביע יותר ממאכל צלוי, וכשאנו אוכלים את הפסח כדי לזכור שיצאנו לחירות, להיות ממלכת כהנים ועם קדוש, ודאי ראוי לנו להתנהג באכילתו בדרך חירות ושררה. כך אומר ספר החינוך במצווה זין. טעם נוסף כתב, שאכילת בשר הפסח כשהוא צלוי מורה על החיפזון שבו יצאו ממצרים, ולא יכלו לשעות עד שיתבשל בשר הפסח בגדירה ולכן צלו. המשנה דנה באיסור הזה. אין מבשלים את קורבן הפסח לא במשקין כגון מים, יין, שמן ודבש, שהם משיבת המשקים המכשירים לקבלת תומה כמו מים, ואף לא במי פירות כגון מי תותים, תפוחים ורימונים וכיוצא בהם. ואף שלא נאמר באיסור זה אלא בישול במים. והגמרא תבאר את הטעם לכך. אבל אומרת המשנה, סכין את קורבן הפסח בשעת צלייתו, ומטבילים אותו בשעת אכילתו בהן, במשקים ובמי הפירות. חוזרת המשנה לענייני חמץ ומביאה הלכה בעניין דבר המחמיץ, מי תשמישו של נחתום. מים שהאופה נותן בהם את ידיו ומצננן בשעה שעורך ומחליק את המצה, והריטב"א הוסיף שמדיח בהם את הכלים, יישפכו מיד מפני שאין מחמיצין, שבידיים העוסקות בעיסה דבוקים שיירי בצק ומחמיצים את המים. זוהי המשנה שלנו בדף מ' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, אין נותנים קמח לתוך הרוסת או לתוך החרדל, ואם נתן יאכל מיד, ורבי מאיר אוסר. אמר רב כהנא, מחלוקת של חכמים ורבי מאיר היא כשנתן קמח לתוך החרדל, שבזה סוברים חכמים שיאכל מיד, כיוון שחוזק החרדל חד מאוד ואינו מניח לקמח להחמיץ מהר. ורבי מאיר חולק ואוסר גם בזה, אבל אם נתן קמח לתוך הרוסת שאין חוזקו כל כך, לדברי הכל אסור באכילה וישרף מיד, שהחומץ שבחרוסת כשהוא צונן ממהר את החימוץ. מביאה הגמרא ברייתא כרב כהנא, תניא נמי הכי קרקם שנינו בברייתא, אין נותנים קמח לתוך החרוסת, ואם נתן יישרף מיד. אם נתן קמח לתוך החרדל, רבי מאיר אומר יישרף מיד קודם שיחמיץ, והחכמים אומרים יאכל מיד, ואין חוששים שמא יחמיץ קודם שיוכלנו. הרי מבואר שנחלקו רק בחרדל ולא בחרוסת. מביאה הגמרא את פסק ההלכה במחלוקת הזו. אמר רב הונא ברי דרב יהודה, אמר רב נחמן, אמר שמואל, אמר רב הונא ברי דרב יהודה בשמו של רב נחמן שאמר בשם שמואל, ההלכה כדברי חכמים המתירים לאכול מיד חרדל שנתן בו קמח. הוא צריך לומר שההלכה כחכמים אף שידוע שבכל מקום שחלקו יחיד ורבים הלכה כרבים, כאמור במסכת ברכות בדף למד זין ובעוד מקומות בשס, בכל אופן היה צריך להשמיע שההלכה כחכמים, כדי לומר שחכמים סוברים שלא ניתן אף להמתין כדי שיהיו חימוץ, אלא יאכל מיד כפשוטו. כך אומר הצלח, הלא הוא הנודע ביהודה. מבררת הגמרא, אמר לרב נחמן בר יצחק לרב הונא ברי דרב יהודה, לרב הונא בנו של רב יהודה, החרוסת כאמר מר או החרדל כאמר מר? מה שאמרת הלכה כדברי חכמים שאמרו יאכל מיד, האם היינו אף על חרוסת שניתן בקמח שאף בה נחלקו חכמים והתירוה באכילה מיד, או שמה רק על חרדל שניתן בו קמח אמרת שהתירו והלכה כמותם, אבל את החרוסת לא התירו? אמר לרב הונא בנו של רב יהודה, למה היא נפקמינה? לאיזה עניין אתה צריך לדעת זאת? שואל הצלח, ודאי שיש נפקמינה עם חרוסת ששרה בקמח מותרת לחכמים או לא? אלא אומר הצלח שרב הונא ששאל זאת טעה בכוונת רב נחמן בר יצחק שהסתפק בדעת חכמים, וסבר שרב נחמן בר יצחק הסתפק בדעת רבי מאיר, דהיינו, האם הוצרכת לומר שהלכה כחכמים רק לעניין חרוסת, כיוון שרק בא חולק רבי מאיר ואסר, אבל לעניין חרדל לא חולק ומודה שמחמת חוזקו אינו מניח להחמיץ, ולכן לא שייך לומר גם לגבי חרוסת הלכה כחכמים, או שמא אף לעניין חרדל אמרת שהלכה כחכמים, שרבי מאיר חולק ואוסר גם בזה? על זה הוא שאל אותו, הרי אין בזה נפקמינה, כיוון שהלכה כחכמים ולא כרבי מאיר. הישיב לו רב נחמן בר יצחק, אומר את הגמרא, לדבריו דרב כהנא שחילק ביניהם. ואמר רב כהנא, המחלוקת של חכמים ורבי מאיר האם יאכל מיד או יישרף מיד היא רק בנותן קמח לתוך החרדל, אבל כשנותנו לתוך החרוסת דברי הכל יישרף מיד. ואם אמרת את דבריך שהלכה כחכמים גם בחרוסת, הרי שאתה חולק בזה על דברי רב כהנא וסובר שהמחלוקת היא בין בחרדל ובין בחרוסת. אמר לרבון הברידר, רב יהודה, לא שמיע לי, לא שמעתי את דברי רב כהנה, כלומר לא סבירה לי, אינני סובר כדבריו שיש בזה חילוק, אלא חכמים התירו לאכול מיד גם בחרוסת שניתן בקמח והלכה כמותם. למרות ששנינו לאל בדף ממה מודבט כמותו, מכל מקום המשנה חולקת וסוברת שחכמים התירו גם בחרוסת. ככה תוסות בדיבור המתחיל, לא שמיע לי. מביאה הגמרא הוכחה כרב כהנה, אמר רב אשי, כבתי דרב כהנה מסתברא, מסתבר כשיטתו של רב כהנה שחכמים התירו רק בחרדל ולא בחרוסת. וכשאמר שמואל הלכה כחכמים, אמר זאת רק לעניין חרדל. מידי אמר שמואל, ממה שאמר שמואל, שאין הלכה כרבי יוסי שאמר לאל בדף מ' עמוד א', שהחומץ מצמית את השעורים של לטטן ומונען מלהחמיץ, אלא החומץ אינו מצמית ואינו מונע חימוץ. מה הילה, ואם לא משמע מזה? צמות אהודלו צמית, החמויה מהמעה, שכיוון שלא מצמית את השעורים שהחלו להתנפח, הרי הוא כשאר משקים שממהרים את חימוץ הקמח הניתן בתוכם. וכיוון שבחרוסת מעורב חומץ, הרי הוא ממהר להחמיץ את הקמח הניתן לתוכו, ומוכח ששמואל סבר כרב כהנה, שחכמים חולקים דווקא בחרדל, אבל בחרוסת שניתן בקמח, מודים שתשרף מיד משום החומץ שבה. שאם לא כן, נמצא פסקי שמואל סותרים זה את זה. כאן פסק כחכמים שהתירו לאכול קמח המעורב בחרוסת שיש בה חומץ, והיינו משום שהחומץ מונע את החימוץ, ואילו לאל בדף מ' עמוד א', שמואל עצמו אמר, אין הלכה כרבי יוסי, כלומר, אין הלכה כרבי יוסי שאמר שהחומץ צומת ומונע חימוץ, אלא מוכח שחכמים לא יתירו אלא בחרדל ולא בחרוסת. ומה שלאל בדף מ' עמוד ב' רצתה הגמרא להעמיד את דברי היש שומרים בברייתא, שגם נותן את החומץ ואחר כך את הקמח כרבי יוסי, שחומץ צומתם, משמע שגם לתנא קמא הסובר שאין החומץ צומתם, מכל מקום חומץ לבדו מונע חימוץ, שכן אמר שנותן את הקמח ואחר כך נותן את החומץ ואינו מחמיץ, היינו, לפי המסקנה כאן, שאף שאינו מצמית, מכל מקום גם אינו מחמיץ. כך תוספות בדיבור המתחיל, מה אליו. אבל הגמרא דוחה את הראיה הזו, שכבתי דרב כהנה מסתברא, מסתבר כשיטתו של רב כהנה שחכמים התירו רק בחרדל ולא בחרוסת, ואומרת לא, אין ראיה מדברי שמואל, שחכמים מודים שחרוסת שמעורב בחומץ, מחמיצה את הקמח הניתן לתוכה. שכן, תילמה, לא מצמת צמית ולא חמוע מחמה. שמה אף שאין החומץ מונע את חימוץ השעורים שהחלו להחמיץ, מכל מקום גם אינו ממהר את החימוץ. ואינו כמים המעורבים במי פירות שממהרים להחמיץ, אלא מחמיץ רק לאחר שיהיו חימוץ של עיסה רגילה, ולכן מותר לאוכלו מיד קודם שיחמיץ. אומרת הגמרא, למדנו במשנה לאל בדף מ' עמוד ב', אין מבשלים את קורבן הפסח לא במשקין כגון מים, יין, שמן ודבש, ואף לא במי פירות כגון מי תותים, תפוחים ורימונים וכיוצא בהם, ולמרות שלא נאמר באיסור הזה אלא בישול במים. מביאה הגמרא ברייתא בדבר מקור הדין הזה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, נאמר בקורבן פסח בספר שמות פרק י"ב פסוק ט', אל תאכלו ממנו נע, ובשל מבושל במים. ויש לדייק, אין לי ללמוד מפסוק זה אלא שאסור לאוכלו כשהוא מבושל במים. אבל כשהוא מבושל בשער משקין מניין שאסור לאוכלו, אמרת מקל וחומר נלמד זאת. ומה מים שאין מפיגין טעמן? שאינם נותנים טעמם בבשר מכל מקום אסורין, אסור לאכול את קורבן הפסח שנתבשל בהם. שאר משקין שמפיגין טעמן, שנותנים טעמם בבשר, לא כל שכן שבשר הפסח שנתבשל בהם נאסר באכילה, והעובר על כך, לוקה על שעבר לא תעשה שלא תאכלו, ואף שבכל מקום אין עונש מלכות על איסור שנלמד בקל וחומר, כאן שעיקר האיסור מפורש בתורה והקל וחומר לא בא אלא לגלות שהאיסור נאמר גם בשאר משקין ולא רק במים, כן לוקה. כך תוספות בדיבור המתחיל, איקה בעיניו. רבי אומר, למדים את האיסור אף בשער משקים מעצם הפסוק, נאמר במים, אין לי ללמוד לאסור לאכול קורבן פסח, אלא כשהוא מבושל במים. כשהוא מבושל בשער משקין מניין שאסור לאוכלו, תלמוד לומר, מלמדנו הכפעילות שבכתוב ובשל מבושל, שהיה יכול לומר רק נע ומבושל במים, שמכל מקום אסור לאוכלו כשהוא מבושל, אף אם מתבשל בשער משקים. ולכאורה אם כן לא היה צריך לכתוב במים ולא בשל מבושל, אלא רק הוא מבושל, והיינו יודעים שאסור לאכול בשר פסח שנתבשל גם בשער משקים. רבי אליהו מזרחי תירץ שלשון מבושל כולל גם צלי, ולכן הוכרחה התורה לכתוב גם במים כדי לאסור רק בישול ממש, ולכפול בשל מבושל כדי לאסור גם בשער משקים. מקשה על כך המהרש"א, הרי עיקר מצוות הפסח הוא בצלי, וכיצד היינו חושבים שהוא כלול במבושל? ולכן מתרץ המהרש"א שהרי באמת גם על תנא קמא שלמד שער משקים בקל וחומר ניתן להקשות כן. מדוע כתוב במים? עדיף היה שלא לכתוב במים ולא נצטרך קל וחומר לאסור שער משקים. אלא ודאי צריך לומר שדרך הכתוב היא לכתוב במים, כיוון שסתם בישול במים הוא. וכדי שלא נאמר שרק בישול במים נאסר, הוצרכנו ללימוד לאסור גם בשער משקים. או בקל וחומר ממים לתנא קמא, או מהכפילות של לבשל מבושל, לשיטת רבי. ואילו הפני יהושע תירץ שהוא צריכה התורה לכתוב במים, להשמיע שאף שעל ידי המים לא פוקע טעם עצלי, מכל מקום יש בזה איסור בישול. וערת הגמרא את החילוק להלכה בין מקורות האיסור, שואלת הגמרא מהי בעיניי ומה ההבדל בין שני לימודים אלו, משיבה הגמרא היא כבעיניי וצלי קידר. יש הבדל בין הלימודים באופן שצלה את בשר הפסח בקידר, דהיינו בתוך קדירה שאין בה מים ומשקה אחר, שהוא מתבשל בתוך המים הנפלטים משמנו, שלחכמים שלמדו לאסור בישול בשער משקי בקל וחומר ממים, משום שנותנים טעם בבשר, באופן זה אין ללמוד ממים, שהרי באופן זה אינו נותן טעם בבשר ומותר לאוכלו. ולרבי שלמד מהכפילות ובשל מבושל, גם אופן זה נתרבה לאיסור, כיוון שהוא כמין בישול. ותוספות בדיבור המתחיל כבעיניי וצלי קדר, כותבים שגם לדעת חכמים צלי קידר אסור, משום כי אם צלי אש שנאמר בתורה, שצלי מחמת דבר אחר הוא, ולא מחמת האש, כמבואר לכמן בדף עין ה' עמוד ב'. כותב הראש יוסף שייתכן שרשי סבר שמה שמותר לגמרי לשיטת חכמים, היינו באופן שצלעו באש, ואחר כך עשאו צלי קידר, שאף לדברי הולה לכמן, שבישול אחר צליה אסור מגזירת הכתוב, ואין זה אלא בבישול, ולדעת חכמים צלי קידר אינו בישול, ולכן אינו מבטל את הצליה הראשונה. מבררת הגמרא מה חכמים דורשים מכפילות הכתוב בשל מבושל. ורבנן, אי בשל מבושל, מה יבדלהו? מאחר שחכמים לא דרשו מהכפילות ובשל מבושל לרבות איסור אכילת פסח שנתבשל בשער משקים, מה הם דורשים מן הכפילות הזו? ולכאורה קשה, שואל הצלח, מדוע לא נאמר להפך, שרבי סבר שאין איסור באכילת הפסח כשהוא צלי קידר, וחכמים סברו שיש איסור בזה, וזה מתרבה מהכפילות ובשל מבושל? מתרץ הצלח שאם כן לא נדע כדעת משנויה הברייתא שהביאה הגמרא לכמן, שאם צלעו ואחר כך בישלו חייב, שהרי אינה כדעת חכמים, כיוון שהם מרבים כבר מהכפילות ובשל מבושל לרבות צלי קידר לאיסור, וגם אין לומר שהיא כדעת רבי, כיוון שהוא כבר מרבה מהכפילות ובשל מבושל ששאר משקים אסור. ולכן מובנת שאלת הגמרא, מה דרשו חכמים מהכפילות ובשל מבושל? משיבה הגמרא, הכפילות ובשל מבושל מבעל אלה חדתניה, היא נצרכת להם, לחכמים, ללמד הלכה כפי ששנויה בברייתא. שנינו בברייתא בשלו לקורבן פסח, ואחר כך צלעו, או שצלעו ואחר כך בשלו, חייב מלכות על אכילתו, משום שעבר על לא תעשה של אל תאכלו ובשל מבושל. ואיסור זה נלמד מהכפילות ובשל מבושל, לרבות שאכילת קורבן פסח מבושל אסורה בכל אופן של בישול. וגם רבי למד דין זה מריבוי של כפילות ובשל מבושל, שהרי הריבוי הוא לכל אופן של בישול. והיינו בין נתבשל בשער משקים וצלי קידר, ובין בשלו ואחר כך צלעו, צלעו ואחר כך בשלו. כך מסביר הפני יהושע. מקשה הגמרא על ההלכה הזו, בישלה מה מובן שאם בשלו ואחר כך צלעו חייב, דעה בשלי, שהרי בשלו תחילה וכבר נעשה מבושל, ואין הצליה לאחר הבישול מבטלת את הבישול. אלא צלעו ואחר כך בשלו, הרי באופן זה צלי אש הוא, אלא שאחר כך הוא בישל את זה, והבישול לא מבשל את הצליה שקדמה לו. והמים מדוע חייב על אכילתו? תרץ את הגמרא, אמר רב כהנא, המני ברייתא זו כשיטת מי שנויה, כשיטת רבי יוסי היא. לתניא שנינו בברייתא יוצאין ניתן לצאת ידי חובת מצוות אכילת מצה ברקיק, מאפה, דק ורח, השרוי בתבשיל לאחר אפייתו. והמהר"ם חלאו הדקדק מדברי הריף לאל בדף ל"ז עמוד א', שיוצאים דווקא בשרוי במים ולא בשרוי בשער משקים, וכך כותב המאירי. שמותר בשרוי במים בלבד, ומשמע מדבריו שמותר כן רק לזקן או חולה שאינו יכול לאכול מצה, מרוב יבשותה. אז נאמר בברייתא יוצאין ברקיק השרוי, בתבשיל לאחר אפייתו, ובמבושל שלא נימוח. וכן ניתן לצאת ידי חובת מצה ברקיק שנתבשל, אם הוא קיים ולא נמס לגמרי, שעדיין הוא קרוי לחם. אלו הם דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר, יוצאים ברקיק השרוי, אבל לא ברקיק מבושל, ואף על פי שלא נימוח. משום שהבישול מבטל ממנו שם לחם שהיה לו לאחר שנאפה. אם משום שבלילתו רכה, או אף אם בלילתו עבה, מכל מקום הבישול עושה הוא מצא עשירה וכאילו לא נאפה. כך תוספות בדיבור המתחיל אבל לא מבושל. ומבואר שלדעת רבי יוסי דבר שנאפה ואחר כך נתבשל נחשב כמבושל. הוא הדין דבר שנצלה ואחר כך נתבשל. הבישול של אחר הצליה מבטל את הצליה ולכן פסח שנתבשל אחר צליאתו נאסר באכילה. אז לפי התירוץ הזה צריך לומר שמקורו של רבי יוסי שבישול אחר צליה או אפייה נחשב מבושל ולא צלוי או אפוי, לומדים מהכפילות ובשל מבושל שנאמר בקורבן פסח, שפסח מבושל נאסר בכל אופן, וממנו הוא למד לשאר המקומות. כך תוספות בדיבור המתחיל, אמר רב כהנא. מביאה הגמרא תירוץ אחר, אולה אמר, אפילו תימא גם אם תאמר שהברייתא השנויה בשיטת רבי מאיר, שאין הבישול של אחר האפייה או הצליה נחשב כמבושל, גם כן לא קשה מדוע פסח שנצלה ואחר כך נתבשל אסור באכילה, שכן שי ניחא כאן באיסור, קורבן פסח מבושל שונה ההלכה, כיוון דאמר קרא נאמר בפסוק, ובשל מבושל בכפילות הלשון, ואז למדים לאסור בישול, מכל מקום, גם אם נתבשל אחר שניצלה, וזוהי גזירת הכתוב. ויה הגמרא ברייתא בעניין אכילת קורבן פסח חרוך, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, יכול היית לומר שקורבן פסח שצלעו כל צורכו יותר מכפי הראוי לו, יהיה חייב מלכות על אכילתו, משום שעבר הלא תעשה שנאמר בספר שמות פרק י' ב' פסוק ת' אל תאכלו ממנו, כי אם צלי אש וזה אינו צלי אש אלא שרוף באש, תלמוד לומר מלמדנו הכתוב אל תאכלו ממנו נע ובשל מבושל במים, שדווקא כשהפסח נע, צלוי אבל אינו צלוי דיו ובשל מבושל, אמרתי לך שלא לאוכלו, ולא כשצלעו כל צורכו יותר מכפי הראוי לו, ולכן פטור על אכילתו. והמאירי אומר לא רק שפטור על אכילתו, אלא נראה שיוצא בו ידי חובה. מבארת הגמרא מה זו צליה כל צורכו, אי חידמי באיזה אופן זה צליה כל צורכו, משיבה הגמרא אמר רב אשי דשביה חרוך, חרך את הפסח, את קורבן הפסח וסרפו. ומדובר כשעדיין ראוי לאוכלו על ידי הדחק, ולכן יוצאים בו ידי חובת אכילת קורבן פסח. והמהרש"ן הקט שצלי כל צורכו מותר באכילה, ולכן הוא מקשה שמאחר ואינו צלי יש אל החרוך, מדוע מותר לאוכלו ובמה הוא שונה מבשר חי שאסור באכילה. תרץ הרשע שהלימוד להתיר ומהכפילות ובשל מבושל, שמשמעו מבושל הרבה מאוד, וכיוון שאף בישול מועט אסור, בוודאי שבה כתוב ללמד שבצליה אין הדבר כן, אלא אף אם הוא צלוי הרבה, מותר לאוכלו. מביאה הגמרא ברייתא אחרת בעניין אכילת קורבן פסח חי. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, יכול היית לומר שאם אכל מן הפסח כזית בשר כשהוא חי, דהיינו שלא נצלה כלל, יהיה חייב מלכות, משום שעבר על מה שנאמר אל תאכלו ממנו נע כי אם צלי יש. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב אל תאכלו ממנו נע ובשל מבושל, שדווקא כשהפסח נע צלוי אבל לא צלוי דיו ובשל, או שהוא מבושל, אמרתי לך שחייבים על אכילתו ולא כשהפסח חי ולא נצלה. ממשיכה הברייתא, יכול היית לומר שלא רק שאינו חייב מלכות על אכילתו, אלא אף יהיה מותר לכתחילה לאוכלו חי ואין בכך משום שום איסור. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב אל תאכלו ממנו נע כי אם צלי יש, שיש לאוכלו רק כשהוא צלוי ולא כשאינו צלוי אלא חי. ואף שנאסר מן התורה בלא תעשה כמבואר לקמן בדף ממה אלף עמוד ב', מכל מקום. זהו לאו הכולל כמה איסורים, וסובר התנה של הברייתא שאין לוקים עליו. זה נקרא לאו שבכללות, לאו שכולל כמה איסורים. ואילו התוספות, לקמן בדף ממה אלף עמוד ב', בדיבור מתחיל איקא דאמרי, כותבים שכי אם צלי אש זה איסור עשה ולא איסור לא תעשה, ולכן לא לוקים עליו. כי אין לוקים על איסור עשה. ואירת הגמרא מה זה נע שאסרה התורה לאוכלו בקורבן פסח, אי חידה מינה. ישיבה הגמרא אמר רב כדי אמרי פרסאי, אותה צליה שנקראת בלשון פרסי, אברנים. אז בלשון הקודש, הצליה הזאת נקראת נע, והוא בשר צלוי אבל אינו צלוי דיו. ומתוך כך אינו ראוי לאכילת אדם, אומר הרמב"ם בלכות קורבן פסח פרק ח' הלכה ו'. והוא קודם לשיעור של מאכל בן דרוסאי. ומאכל בן דרוסאי לרשי זה שליש בישולו, והרמב"ם סובר שזה חצי בישולו. אז כאמור נע, לשיטת רשי זה לפני שליש בישולו. ויהיה הגמרא הלכה בעניין בישול שלא על גבי האש בשבת ובקורבן פסח. אמר רב חיסדא מבשל במעיינות רותחים שבטבריה הנקראים חמי טבריה בשבת, פטור מקורבן חטאת אם עשה כן בשוגג, ופטור ממיטה אם עשה כן במזיד, כיוון שאין בכך מלאכת בישול האסורה מן התורה בשבת. אבל קורבן פסח שבישלו בחמי טבריה במעיינות רותחים כמו חמי טבריה, ואכלו חייב מלכות על אכילתו. סוברת הגמרא שרב חיסדא מחייב משום שעבר הלא תעשה של אל תאכלו ממנו נע ובשל מבושל במים. ולכן מקשה הגמרא על כך מה ישנה בשבת דלא, במה שונה בישול בחמי טבריה בשבת שאינו נחשב בישול משום דתולדות אש בעינן, צריכים שיבשל באש או בתולדת אש שהוא דבר שקיבל חומו מן האש, כדי שיתחייב משום מלאכת בישול בשבת, ולקה, חמי טבריה אינם תולדת אש, הרי החום שלהם לא נוצר על ידי אש, אם כך, פסח נמי, גם בשר הפסח שנתבשל בחמי טבריה, לא יתחייב על אכילתו משום אוכל קורבן פסח מבושל שהרי לאו תולדות אש הוא. לא נתבשל בדבר שחומו נוצר על ידי אש. לרץ את הגמרא אמר רבה, מה היא חייב דקטני? מה שאמר רב חיסדא שהאוכל קורבן פסח שנתבשל בחמי טבריה חייב? היינו על דקעבר משום צלי אש, שהוא עובר בכך משום אל תאכלו ממנו, כי אם צלי אש שהרי אינו צלוי באש. אבל משום אל תאכלו ממנו ובשל מבושל במים, אכן אינו עובר כי אינו נחשב מבושל. מביאה הגמרא שיש ששנה את התירוץ הזה בדברי רב חיסדא עצמו. רב חיה בריידר רב נתן מתנילה להדר רב חיסדא, שנה את התירוץ הזה שחייב משום שאינו צלי אש ולא משום שהוא מבושל, בהדיה, במפורש, בדברי רב חיסדא עצמם, וכך הוא שנה. אמר רב חיסדא, מבשל בחמי טבריה בשבת פטור, ופסח שבישלו בחמי טבריה חייב, כיוון שעבר משום אל תאכלו ממנו כי אם צלי אש. מביאה הגמרא מחלוקת בחיוב מלכות על לא תעשה זה. אמר רבה, אכלו לקורבן הפסח כשהוא נע, כשהוא צלוי אבל אינו צלוי דיו, לוקה שתיים, שתי מלכויות, שכל אחת מהם 40 מכאות חסר אחת. אחת משום עליו של אל תאכלו ממנו נע, ואחת משום עליו של אל תאכלו ממנו כי אם צלי אש. שהמילים כי אם צלי אש נאמרו כהמשך ללאו שנאמר בתחילת הפסוק אל תאכלו ממנו. וכן אם אכל פסח מבושל לוקה שתיים, שתי מלכויות, אחת משום עליו של אל תאכלו ממנו ובשל מבושל במים, ואחת משום עליו של אל תאכלו ממנו כי אם צלי אש. ואם אכל ממנו כזית נע וכזית מבושל לוקה שלוש מלכויות, אחת משום עליו של אל תאכלו ממנו נע, אחת משום עליו של אל תאכלו ממנו ובשל מבושל במים, ואחת משום עליו של אל תאכלו ממנו כי אם צלי אש. וכותב התוספות ריט שלדעת רבה לוקה ארבע מלכויות, כיוון שלדעתו עליו ללקוט מלכות נוספות על כל אחד מן האיסורים נע ומבושל, בנוסף למלכות שלוקה מחמת האיסור עצמו. מה שאמר רבה שלוקה שלוש מלכויות, היינו משום שלושה שמות של איסורים. אך משום עליו הכללי של אל תאכלו ממנו כי אם צלי אש, לוקה שתי מלכויות. ויהיה הגמרא דעה אחרת לגבי המלכות של עליו הנוסף של אל תאכלו ממנו כי אם צלי אש. אביי אמר אין לוקים עליו שבכללות. לא לוקים עליו שכולל בתוכו כמה איסורים, ולכן האוכל פסח נע או פסח מבושל, אינו לוקה על עליו של אל תאכלו ממנו כי אם צלי אש. משום שלב זה כולל לאסור כמה מיני בישולים שאינם צלי. מביאה הגמרא שתי שיטות בדעת אביי. איכא דאמרי יש שאומרים שלדעת אביי תרתי ודלא לקי. אבל חדא מיה לקי. באופן שראוי לחייבו שתי מלכויות, כגון שאכל פסח כשהוא נע או כשהוא מבושל, שעבר הן על עליו הכללי של אל תאכלו ממנו כי אם צלי אש, והן על עליו הפרטי של איסורים מעילו, כיוון שלוקה מלכות אחת על עליו הפרטי, אינו לוקה עוד על עליו הכללי. אבל באופן שראוי לחייבו רק מלכות אחת, והיא עליו הכללי, כגון שאכלו כשהוא מבושל בחמי טבריה שאין לה על כותו משום עליו הפרטי של אל תאכלו ממנו ובשל מבושל במים, כיוון שאינו מבושל בתולדת האש, כי חמי טבריה זה לא תולדת האש, וגם לא משום עליו הפרטי של נע שאינו צלוי לגמרי, כיוון שאינו נע, בזה מודה אביי שלוקה משום עליו הכללי של אכילת בשר פסח כשאינו צלי אש. והיא כדה אמרי, ויש אומרים שלדעת אביי חדנה מלא לקי, גם באופן שלא באנו לחייבו אלא מלכות אחת, על שעבר על עליו הכללי אינו לוקה, משום דלא מייחד לוי, שאין לוקים אלא על לו המיוחד ומפורש לדבר מסוים, כמו עליו דחסימה, שלא תחסום שור בדישו, שממנו למידים דיני חיוב מלכות בכל הלווין שבתורה, כיוון שהוא נסמך לפרשת מלכות שנכתבה לפניו באותה פרשה, ולא עליו הכולל כמה איסורים. וכותב הרמב"ן בספר המצוות, בשורש התשיעי בביאור המחלוקת בין שתי הלשונות, שלפי הלשון הראשון, אין זה ככל לאו שבכללות שכולל כמה איסורים בפני עצמם. שהרי לא נאמר בכל אחד מן האיסורים כאן לאו בפני עצמו, אלא כולם כלולים באותו שם של הלאו, שכל שאינו צלי יש אסור באכילה, והרי זה כלאו של איסור עשיית מלאכה ביום טוב, שאף שכלולות בו הרבה מלאכות, מכל מקום יש בכולן שם אחד של איסור מלאכה. ולפי הלשון השני, כיוון שאין לאו זה מיוחד במפורש כלאו של לא תחסום שור בדישו, וגם לא הוזכר בו שם האיסור, כמו באיסור מלאכה, אלא רק אמר שאינם צלי אש, לכן לאו זה הוא ככל לאו שבכללות שענייניו חלוקים. אז לדעת רשי נמצא שהאוכל פסח נע ומבושל, לדעת רב הלוקה שתיים ולדעת אביי לוקה אחד. והאוכל נע ומבושל, לרב הלוקה שלוש ולאביי לוקה שתיים. האוכל פסח חי או שנתבשל בחמי טבריה, לרב הלוקה אחת, ולדעת הבית תלוי בשתי הלשונות שבגמרא, ללשון הראשון לוקה, ללשון השני אינו לוקה. ואילו תוסף בדיבור מתחיל יקדה אמרי חדא מיה לקי, מפרשים בשם רבינו תם, שאין באכילת הפסח כשהוא חי ומבושל בחמי טבריה איסור לאו, אלא איסור עשה על שאינו אוכל את הפסח כשהוא צלי אש. ומה שאמר הבית שלוקה אחת ללשון הראשון, זה על האוכל נע ומבושל, ויתרו בו שלא יוכלם משום שאינם צלי אש. ולא יתרו בו משום האיסורים האמורים בהם נע ומבושל ועבר ואכלם. באופן זה לוקה אחת משום שהאיסור עשה נסמך לאיסורי עליו של נע ומבושל. עולה מדברי התוסות של אכילת הפסח כשהוא חי ומבושל בחמי טבריה לדברי הכל אינו לוקה. ומה שאמרו לאל בדף מ"א עמוד א', שהאוכל את הפסח כשהוא מבושל בחמי טבריה חיה, ואין הכוונה למלכות, אלא שעבר על העשה של כי אם צלי אש שיש אופנים שלוקים עליו כגון שהחלון נע הוא מבושל. מביאה הגמרא מחלוקת דומה באיסורי נזיר. נזיר אסור באכילת ענבים שנאמר בספר במדבר פרק ו' פסוק ד', מכל אשר יעשה מגפן היין מחרצנים ועד זג, לא יאכל. וחרצנים הם גרעיני הענבים וזג הם קליפתם. חולקים אביי ורבא, כמה מלכויות לוקה נזיר שאכלם. רבא אמר, אם אכל הנזיר זג קליפת ענבים לוקה שתיים, שתי מלכויות, אחת משום עליו של זג לא יאכל, ואחת משום עליו של מכל אשר יעשה מגפן היין לא יאכל. שהמילים לא יאכל נאמרו כהמשך לתחילת הפסוק מכל אשר יעשה מגפן היין. וכן אם אכל הנזיר חרצן גרעיני ענבים לוקה שתיים, שתי מלכויות, אחת משום עליו של מחרצנים לא יאכל, ואחת משום עליו של מכל אשר יעשה מגפן היין לא יאכל. ואם אכל זג וחרצן לוקה שלוש מלכויות, אחת משום עליו של זג לא יאכל, ואחת משום עליו של מחרצנים לא יאכל, ואחת משום עליו של מכל אשר יעשה מגפן היין לא יאכל. ואילו אביי אמר, אין לוקין עליו שבכללות, ולכן האוכל זג או חרצן אינו לוקה משום עליו של מכל אשר יעשה מגפן היין לא יאכל, מפני שהוא כולל כמה איסורים שהם חרצנים, זגים, ענבים, לחים ויבישים, ועלי גפנים ולולבים. וטוען אביי שלאף שכולל כמה איסורים לא לוקים עליו. וגם בדעת אביי כאן מביאה הגמרא שתי שיטות. איקא דאמרי, יש אומרים שלדעת אביי תרתי הוא דלא לקי, אבל חדא מי לקי. באופן שראוי לחייבו שתי מלכויות, כגון שאכל זג או חרצן, שעבר הן על הלב הפרטי והן על הלב הכללי, כיוון שלוקה על הלב הפרטי, אינו לוקה עוד על הלב הכללי של מכל אשר יעשה מגפן היין, לא יאכל. אבל מודה אביי שאם אכל זג וחרצן לוקה שתי מלכויות, שהרי שניהם מפורשים בפסוק, ולא חלק אביי, אלא שאינו לוקה משום הלב של מכל אשר יעשה מגפן היין, לא יאכל. כמו שמוכח במסכת נזיר בדף למתחת עמוד ב', למרות שנאמר לא יאכל רק פעם אחת לשניהם, הרי זה כאילו נכתב על כל אחד ואחד בפני עצמו. אבל חד עמיית לקי, באופן שראוי לחייבו רק מלכות אחת, וזה על הלב הכללי, כגון שאכל עלי גפנים ולולבים, מודה אביי שלוקה מלכות אחת. ואיקא דאמרי, ויש אומרים שלדעת אביי, חד ענמי לא לקי. גם באופן שראוי לחייבו רק מלכות אחת משום הלב הכללי, אינו לוקה, משום דלא מייחד לבי, כלב דחסימה. אין לוקים, אלא הלב המיוחד ומפורש לדבר מסוים, כמו הלב של לא תחסום שור בדישו, שממנו לומדים את דיני חיוב מלכות בכל הלבין שבתורה, ולא לוקים עליו הכולל כמה איסורים. מביאה הגמרא ברייתא בעניין זמנו של איסור אכילת קורבן פסח כשהוא נע. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, אכל כזית נע, אכל כזית קורבן פסח שאינו מבושל כל צורכו, ואכל זאת בערב פסח בי"ד בניסן מבעוד יום, פטור ממלכות. אמנם אם אכל כזית נע בליל פסח משחשיכה, חייב מלכות. שאין איסור אכילת נע נוהג, אלא בזמן מצוות אכילת הפסח שהוא בליל פסח ולא קודם לכן. מביאה הברייתא הלכה נוספת בעניין מקום אכילת קורבן הפסח. לכמן בדף פ"ו עמוד א' מובאת ברייתא שחולקים ברבי יהודה ורבי שמעון עם קורבן פסח, אחד נאכל גם בשתי חבורות אבל לא בשני מקומות, או להפך, שנאכל גם בשני מקומות אבל לא בשני חבורות. ושייכת אכילה בשתי חבורות שהן במקום אחד, כגון שהיו יושבים ואוכלים ונפרסה מחיצה ביניהם. וכן שייכת אכילה בשני מקומות על ידי חבורה אחת, כגון שהיו יושבים ואוכלים ונסתלקה מחיצה מביניהם. רבי יהודה אוסר רק אכילת פסח בשני מקומות, ורבי שמעון אוסר רק בשתי חבורות, ושניהם למדו זאת ממה שנאמר בפסח, בבית אחד יאכל. רבי יהודה סבר יש אם למסורת, כלומר שהולכים אחר מה שנכתב, יוכל, יהודה א' חף למד, שמתפרש שאדם אחד יוכל בבית אחד אבל לא בשני בתים, ורבי שמעון סבר יש אם למקרא, כלומר שהולכים אחרי הקריאה, יאכל דווקא. שהפסח יאכל בחבורה אחת אף בשני מקומות. אם כן, אומרת הברייתא, אם אכל מקורבן הפסח כזית צלי בערב פסח מבעוד יום במקום אחד, לא פסל את עצמו מלאוכלו בליל פסח עם בני חבורה שנמנה עמם על פסח זה במקום אחר. כיוון שאכילת הפסח שלו בזמנו אינה נחשבת אכילה המועילה לפוסלו מלאכול את קורבן הפסח במקום אחר. אבל אם אכל מקורבן הפסח כזית צלי בליל פסח משחשיכה במקום אחד, פסל את עצמו מלאוכלו עם בני החבורה שנמנה עמם במקום אחר. כיוון שלא ניתן לאכול את הפסח בשני מקומות או בשתי חבורות. ודווקא אם אכל כזית, אבל אכילה פחותה מכזית, אינה קובעת מקום לאסור לאכול את הפסח במקום אחר. כך אומר המנחת חינוך. מביאה הגמרא ברייתא שמבררת את מקום הפטור על אכילת נמי בעוד יום. תניא אידך שנינו בברייתא אחרת, יכול היית לומר שאם אכל כזית מן הפסח כשהוא נע בערב פסח מבעוד יום, יהיה חייב מלכות משום שעבר על הלב של אל תאכלו ממנו נע. ודינו, וניתן ללמוד זאת בקל וחומר. ומה בשעה שישנו בקום אכול צלי? אם בליל פסח שאז אישת קיום מצוות אכילת קורבן פסח צלוי שנאמר בו, ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש, ישנו באיסור. בל תאכל נע, אל תאכל את קורבן הפסח נע, כשאינו צלוי כל צורכו, אז בשעה שאינו בקום אכול צלי בערב פסח מבעוד יום, שאז אינו זמן קיום מצוות אכילת פסח צלוי, אינו דין שישנו בבל תאכל נע, וכי לא נאמר שאכילת קורבן פסח כשהוא נע אסורה, או שמה לא, לא נדרוש את הקל וחומר הזה. רק מסברה אחרת נאמר שאסורה אכילת נע בערב פסח מבעוד יום. וגם נוסיף ונאמר שלא נאסרה אכילת נע בליל פסח, והלימוד יהיה כזה. שמה רק בשעה שאינו בקום אכול צלי, כשאינו מצווה באכילת קורבן הפסח צלוי, דהיינו בערב פסח מבעוד יום, ישנו באיסור בל תאכל נע, אבל בשעה שישנו בקום אכול צלי, דהיינו בליל פסח, כשיש חיוב לאכול את קורבן הפסח צלי, אינו בבל תאכל נע, לא נאסרה אכילת קורבן פסח כשהוא נע. אל תטמע על הסברה הזו שבזמן המצווה לא נאמר האיסור של אכילת נע, שהרי בערב פסח מבעוד יום נאסר הפסח באכילה אף כשהוא צלוי. והגמרא לקמן תביא את המקור לכך. ומי שהגיע ליל פסח, אותר הפסח מכללו. אותר הפסח מהאיסור הגורף והכולל שלו, אצל אכילת צלי. דהיינו שבערב פסח מבעוד יום הפסח נאסר באכילה גם כשהוא צלוי, ובליל הסדר, בליל פסח, הותר לאכול את הקורבן הפסח כשהוא צלי. לאכול אותו צלי הוא יוצא מן הכלל, והוא מותר באכילה בצורה הזו. ולכן יש לומר שגם אכילת נע הותרה, ולא ילקה עליה בליל פסח. ואף שלא הותר לכתחילה לאוכלו כשהוא נע באותה שעה, בליל הפסח, מכל מקום לא ילקה על אכילתו. כי דווקא מבעוד יום חייב מלכות על אכילתו כשהוא נע, כיוון שעדיין לא הותר באכילה כשהוא צלוי. כדי שלא נאמר, כן, תלמוד לומר מלמדנו הכתוב, אל תאכלו ממנו נע ובשל מבושל במים, כי אם צלי אש. שאין תלמוד לומר כי אם צלי אש, אין צורך לומר כי אם צלי אש, הרי כבר נאמר בפסוק הקודם, ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש. ומה תלמוד לומר, למה כפל הכתוב וכתב, כי אם צלי אש, אלא בא הכתוב לומר לך, בשעה שישנו בקום אכול צלי, בשעה שאתה מצווה באכילת פסח כשהוא צלוי, דהיינו בליל פסח, בליל הסדר, ישנו בבל תאכל נע. אתה מצווה גם שלא לאוכלו כשהוא נע, אבל בשעה שאינו בקום אכול צלי, בשעה שאינך מצווה לאוכלו כשהוא צלי, דהיינו מבעוד יום, בי"ד בניסן בערב פסח, אף אינו בבל תאכל נע. אינך מצווה שלא לאוכלו כשהוא נע. ואף שלדעת רב הנצרך הפסוק הזה לחייב מלכות גם משום דבר שאינו צלי אש, כגון חי או מבושל בחמי טבריה, מכל מקום, מכך שסמיכו הכתוב לאיסור נע, יש לדרוש שרק בשעה שישנו בקום אכול צלי, דהיינו בליל הסדר, ישנו בבל תאכל נע. כך תוספות בדיבור המתחיל, שאין תלמוד לומר. ויהיה הברייתא דרשה אחרת בפסוק הזה. רבי אומר, יש לשאול, אקרא אני בשל, הרי די שיהיה כתוב ובשל, כדי שנדע לאסור אכילת פסח, מבושל. מה תלמוד לומר, מה בא ללמדנו, הוספת הכתוב, מבושל. יש להשיב שיכול היית לומר, אין לי לומר שיתחייב מלכות על אכילת פסח מבושל, אלא כשבישלו משך השיחה, שהוא עיקר זמנו של הפסח. אבל אם בישלו בערב פסח מבעוד יום והחלו משך השיחה בליל פסח, בליל הסדר, מניין שגם באופן זה חייב מלכות? תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בשל מבושל. זה נאמר בכפילות ובאיתור המילה מבושל ללמדנו, שעובר על איסור אכילת פסח מבושל מכל מקום, גם כשנתבשל שלא בזמן אכילתו. מקשה הגמרא על הדרשה הזו של רבי מן הפסוק הזה. והי הרי כפילות זו של בשל מבושל אפקי רבי לצלי קידר ולשאר משקין, כבר דרש ממנה רבי עצמו בברית הלל בדף מ' עמוד א' לאסור אכילת הפסח כשהוא צלי קידר מבושל בגדירה בלא משקה כלל, ולאסור אכילת פסח שנתבשל בשאר משקין ולא במים. וממילא הכפילות הזו בשל מבושל אינה מיותרת ללמד איסור לאכול פסח שנתבשל בערב פסח מבעוד יום. תרץ את הגמרא, אם כן, אם בא כתוב רק לאסור לאכול פסח כשהוא צלי קידר ומבושל בשער משקים, לימה קרא יכפול הכתוב את אותה תיבה עצמה ויאמר, או בשל בשל, או מבושל מבושל. מהי, מדוע שינה כתוב לשונו וכתב בשל מבושל? אלא ודאי שמת מיני תרתי. יש לדרוש מן הפסוק הזה, מהכפילות הזו, את שני הדינים. מעצם כפל הלשון יש לרבות, שאף כשקורבן הפסח הוצלי כידר או מבושל בשער משקים אסור לאוכלו, ומכך ששינה כתוב לשונו, ובמקום לכתוב בשל בשל ומבושל מבושל, כתב בשל מבושל, יש לדרוש שחייב מלכות על אכילת פסח מבושל בליל פסח, בליל הסדר, אף כשנתבשל בערב פסח, מבעוד יום. מביאה הגמרא ברייתא מחדשת איסור לאו באכילת פסח מבעוד יום. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, אם אכל כזית מקורבן הפסח כשהוא צלי בערב פסח מבעוד יום, חייב מלכות, וכן אם אכל כזית מן הפסח כשהוא נע בליל פסח משחשיכה, חייב מלכות. מבררת הגמרא את מקור האיסור באכילת פסח צלוי מבעוד יום לפני ליל הסדר, בי"ד בניסן בערב פסח. מדייקת הגמרא קטני, שנינו בברייתא שחיוב על אכילת הפסח כשהוא צלי מבעוד יום, הוא דומיה דנע, ובדומה לחיוב על אכילת נע בליל פסח. מה נע? כשם שאכילת נע לא צלוי כל צורכו, אסורה בלב המחייב את האוכלו במלכות, אף אכילת קורבן הפסח כשהוא צלי מבעוד יום, בערב פסח, אסורה בלב המחייב את האוכלו במלכות. ולפי זה שואלת הגמרא בישלמה, אומנם מובן מקור החיוב על אכילת הפסח כשהוא נע בליל הסדר, שכן כתיב נאמר בפסח, אל תאכלו ממנו נע, אלא על אכילתו כשהוא צלי מבעוד יום, בערב פסח, מניין לנו שזה אסור בלב? משיבה הגמרא מקור האיסור הזה, דכתיב מה שנאמר בפסח, ואכלו את הבשר בלילה הזה. יש לדייק בלילה אין, תאכלו הוא בלילה, אבל ביום לא תאכלו הוא. וכיוון שעבר על איסור זה ואכל ביום, נחשב שעבר עליו וחייב מלכות. מקשה הגמרא לתשובה הזו, איי, הרי לאו זה אינו לא תעשה שחייבים עליו מלכות, כי לאו הבא מכלל עשהו. ממשמעות מצוות עשה של ואכלו את הבשר בלילה הזה, אתה מדייק שמי שלא אוכל את זה בלילה, עבר עבירה. וההלכה היא שכל לאו הבא מכלל מצוות עשה, דינו כמצוות עשה, ולא עובר על לאו, ומי שעובר על מצוות עשה, אינו לוקה. תרץ את הגמרא, אמר רב חסדא, המני, ברייתא זו בשיטת מי היא שנויה? רב יהודה היא. זוהי שיטת רב יהודה, דתניא. שנינו ברייתא במסכת תמורה בדף זין עמוד ב', נאמר לגבי הקדשת בהמה בעלת מום בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק כ"ג, ושור ושה שרוע וקלות נדבה תעשה אותו ולנדר לא יירצה. שרוע הכוונה שאחת מעיניו גדולה ואחת קטנה, והוא הדין בשאר האיברים שיש מהם שניים, אחד מהם גדול ואחד מהם קטן. קלות היינו שפרסותיו קלוטות שאינן סדוקות, והיינו הם כשל חמור וכשל סוס. כלומר, שור עושה שיש בהם מומים אילו אין עודרים להקדישם לקורבן להקריבם על גבי המזבח, אלא מקדישים אותם לנדבה על מנת למוכרם, ולהביא בדמיהם צורכי בדק הבית. מדויק מהמילה אותו, שרק אותו דהיינו בהמה בעלת מום אתה מדפיס, אתה מקדיש לקדושת בדק הבית, והיא אתה מדפיס, אבל אין אתה מקדיש בהמות תמימים, דהיינו בהמות שאין בהם מום וראויות להקריבם על גבי המזבח, אתה לא מקדיש את זה לבדק הבית. מכאן אמרו כל המדפיס תמימים, מי שמקדיש בהמות תמימות ללא מום לבדק הבית, עובר במצוות עשה זו של נדבה תעשה אותו. ממשיכה הברייתא, אין לי ללמוד מזה, אלא שהמקדיש תמימים, מי שמקדיש בהמות תמימות ללא מום לבדק הבית, עובר בעשה, באיסור לא תעשה מניין שהוא עובר. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בתחילת הפרשה הזו, וידבר השם אל משה למור. פסוק זה לימד על כל הפרשה כולה, על כל מה שנאמר בפרשה הזו, שיהיה העובר עליה מוזר בלא תעשה. אילו הם דברי רב יהודה. ומביאה הגמרא שני ביורים בדרשה הזו של רב יהודה. אמר לו רבי לבר כפרה מהי משמע, כיצד משמע בפסוק הזה שיש בכך איסור לא תעשה? וכבר אמרנו שכשמופיע בגמרא מהי משמע, מם א' י' משמע, אז כאשר הגמרא שואלת את זה כשהיא מחפשת אחרי מקור, אז אומר השלה הקדוש, שהניקוד תחת האלף במילה מאי זה ציירה, מאי משמע. כאשר הגמרא מביאה פסוק ומבקשת את פירושו, אז היא שואלת מאי משמע. פה במקרה הזה, שואל רבי את בר כפרה מאי משמע, איך משמע בפסוק הזה שיש בכך איסור לא תעשה? אמר לו בר כפרה דכתיב נאמר למור, למור זה נוטריקון, זה ראשי תיבות, לא נאמר בדברים. כלומר, איסור לא תעשה, נאמר בדברים האמורים בפרשה הזו. וכאילו נכתב, ושור ושה שרוע וקלות נדבה, לבדק הבית תעשה אותו, אבל תמימים לא תעשה נדבה לבדק הבית. כך מסביר המהרש"ל. בי רב אמרי בבית מדרשו של רב אמרו ביור אחר בדרשה הזו. למור זה נוטריקון, זה ראשי תיבות, לב אמור. כלומר, ציווה הקדוש ברוך הוא למשה, אמור להם שיש איסור לב בדברים האמורים בפרשה. נמצא שלשיטת רבי יהודה מצוות עשה שנאמר בלשון למור, דינה כלא תעשה. ואם כן, גם כאן בפסח, ממה שנאמר בתחילת הפרשה, ספר שמות פרק י' ב' פסוק א', ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים למור, למדנו על איסור אכילת הפסח בערב פסח מבעוד יום, שנלמד ממשמעות מצוות עשה של ואכלו את הבשר בלילה הזה, ולא ביום שדינו כלא תעשה ולא כעליו. והברייתא ששנינו בה שאוכל כזית פסח צלוי מבעוד יום חייב מלכות, זה לפי שיטת רבי יהודה. אומרת הגמרא, למדנו במשנה לעיל בדף מ' עמוד ב', מי תשמישו של נחתו מים שהאופה נותן בהם את ידיו ומצננן בשעה שעורך ומחליק את המצה, ישפכו מיד מפני שהם מחמיצין, שבידיים העוסקות בעיסה דבוקים שיערי בצק ומחמיצים את המים. מקשה הגמרא סתירה בין שתי ברייתות בדין הזה. תני חדה, שנינו בברייתא אחת שופכין, יש לשפוך מי תשמישו של נחתום במקום מדרון, מקום שיפוע, שמתוך שהם יורדים במדרון נבלעים בקרקע במהירה. ואין שופכין ואסור לשופכם במקום האיש בורן, בקע שבקרקע. איש בורן זה מלשון שבירה, שהוא מקום שהקרקע שבורה ויש בה בקעים. כיוון שמים אלו אינם נבלעים בקרקע, אלא נאספים ושועים שם ומחמיצים, ואסור להשעות חמץ בפסח. היינו לאחר זמן איסור חמץ משעה שישית של ערב פסח. והבח כותב שאסור לשופכם גם קודם זמן איסור חמץ. ודווקא בישבורן שבחצרו אסור לשופכם, אבל ברשות הרבים אין להקפיד שלא לשופכם בישבורן, אומר המאירי. ותניה יידח וילו בברית אחרת שנינו שופכין, מותר לשפוך מי תשמישו של נחתום גם במקום הישבורן. תרץ לגמרא לוקה שאין סתירה בין הברייתות. הברייתא הראשונה ששנינו בזה, שאסור לשופכם בישבורן, דיברה באופן דנפיש שדקבו, שהמים מרובים שמתאספים במקום אחד ואינם נבלעים בקרקע מהר, אלא שועים ומחמיצים. הברייתא השנייה ששנינו בה שמותר לשופכם בישבורן, דיברה באופן דלא נפיש שדלא קבו, שהמים מועטים שאינם מתאספים אלא נבלעים בקרקע מהר ואין חשש שיחמיצו. מביאה הגמרא דין בלישת בצק המצות לפסח. אמר רב יהודה, אישה לא תלוש בצק למצות לפסח, אלא במים שלנו, ששעו במשך הלילה לאחר שנשאבו, כיוון שבימי ניסן המעיינות חמים, שכן עדיין ימות הגשמים הם, ומבואר לכמן בדף צדידה לתמוד ב', שבימות הגשמים החמה מהלכת בקצות הרקיע סמוך לקרקע, ומחממת את המעיינות, אף שכל העולם צונן. ומים חמים עלולים להחמיץ את העיסה, ולכן צריך להשותם מחוץ למעיין במשך הלילה כדי לצננם. וניתן לשאוב מים גם בבוקר וללוש בהם בערב, אם עברו י"ב שעות מזמן השאיבה עד הלישה. ואילו הרטב"א כתב בדעת רש"י שדווקא אם נצטננו המים מחוץ למעיין כל הלילה מותר ללוש בהם, אבל אם נשאבו קודם עלות השחר ולא נצטננו אסור ללוש בהם. כתב הבית יוסף באורח חיים סימן תפנו נהי בשיטת רב לזר ממאיץ, שהתיר דווקא אם נשאבו המים ממש קודם הלילה בבין השמשות, שאז אוויר העולם מצטנן. אבל אם יקדים ושאבה מבעוד יום, צריך להמתין כל הלילה עד הבוקר כדי ללוש בהם, כיוון שביום אוויר העולם חם והמים מתחממים בשעת שאיבתם, מחמת תנועתם, ולכן הם צריכים לשעות לילה שלם מחוץ למעיין כדי לצננם באוויר העולם הצונן בלילה. ואם נשאבו בלילה, צריך להמתין עד שיעבור היום והלילה שלאחריו, משום שלאחר ששאו במעיין החם בתחילת הלילה, צריכים לשעות לילה שלם באוויר העולם כדי שיצטננו. מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה. דרשה רב מתנה, דרש רב מתנה את ההלכה הזו בפפוניה. בעיר פפוניה בלשון הקודש, ומכיוון שבני אותה העיר לא היו בקיאים בלשון הקודש, סברו שכוונתו שצריך ללוש בצק לפסח רק במים ששייכים לו, לרב מתנה, כי הוא אמר מים שלנו. ולכן למחר הייתו כולי על מחצביו ואתו לגבי. הביאו כל אנשי העיר את כדיהם ובאו לפניו ואמרו לי, אמרו לרב מתנה, הבלן מאיה, תן לנו מים משלך. אמר לו רב מתנה, אנא, במאיה דוויתו אמרי. כוונתי הייתה למים ששעו בלילה מחוץ למעיין. אומר השפת אמת שהגמרא הביאה את המעשה הזה ללמד שבפני עמי הארץ צריך לפרש את ההלכה ולא לומרה בלשון סתומה שיכולים לטעות בה. רבי ישראל מסלנט ביאר שהגמרא הביאה את המעשה הזה להראות את אמונת החכמים של בני פפוניה, ושכך ראויה להיות אמונת חכמים, שלא שאלו מדוע צריך ללוש דווקא במים שלו, והרי בשנים עברו עפו במים שאינם שלו, וכי אז לא יצאו ידי חובת מצה, אלא האמינו בכל מה שדרש לפניהם, כפי מה שהבינו. הביאה הגמרא הלכות נוספות בלישת הבצק למצות. דרש רב האישה לא תלוש את הבצק של המצות לפסח במקום זריחת החמה, כיוון שחום השמש מחמם את הבצק ומחמיצו, וכן לא תלוש אותו בחמי חמה, מים שנתחממו בחמה מפני שהם מחמיצים, וכל שכן שלא תלוש במים שנתחממו מחמת האש, אומר רש"י, ולא במים הגירופין מן המולייר, בשיערי מים שממצים משולי דוד גדול של נחושת עבה, שתלוי תמיד על גבי האש, שהם תמיד חמים או פושרים, ואף בזמן שאין אש מתחת הדוד. וכן לא תגביה ידה מן התנור, לא תסיר האישה את ידיה מן הבצק ותניחו, אלא תעסוק בו עד שתגמור את כל אפיית הפת של המצות, משום שאם ישעה הבצק ולא התעסקות בו, הוא ממהר להחמיץ. וצריכה האישה לשה את הבצק למצות, שיהיו לה שני כלים מלאים מים, כלי אחד שמקטפת בו, שתובלת את ידיה במים שבו, ומחליקה בהם את פני המצה בעודה בתנור, וכלי אחד שמצננת בו את ידיה באמצע הלישה, ואינה רשאית לצנן ידיה מן המים שבכלי שמהם היא מחליקה את פני המצה, שכן הם מתחממים מחום הידיים והבצק. מביאה הגמרא ספק בהלכות הללו, יבאלו, הסתפקו בני הישיבה, עברה האישה על ההלכה, ולשה בצק במים חמים ולא יחמיץ הבצק. מהו? מה דין מצות אלו? האם מותרים הם באכילה או לא? מביאה הגמרא מחלוקת בדין הזה. מר זוטרא אמר מותר לאכול מצות אלו, כיוון שהבצק שממנו נאפו לא יחמיץ. רב אשי אמר אסור לאוכלן אף שלא יחמיץ הבצק, כנסו חכמים ואסרו לאכול את המצות שנאפו ממנו. ואף שמדובר בשוגג, כנסו אותה שמה תעבור במיזיד, אומר הקורבן נתנאל. ומר זוטרא מוכיח את שיטתו. אמר מר זוטרא מינה אמינה, למה איכן אני מוכיח שהמצות שנאפו מבצק שנילוש במים חמים מותרות? לטניה שנינו בברייתא, אין לו תתין לא שורים במים את השעורים בפסח. ואם לטת, אם שרה אותן, אם נתבקעו אסורים, שוודאי ממהרות להחמיץ. אם לא נדבקו מותרין, כיוון שנראה שלא יחמיצו, ואף שעבר על דברי חכמים שאסור ללטות. לפי זה הוא הדין אם עברה האישה ולשה את בצק המצות במים חמים, ונראה עליו שלא יחמיץ, המצות שנאפו ממנו מותרות. ורב אשי אמר, רב אשי דוחה את הראייה הזו, עתו כולו חד המחיתה מחתינו, וכי בהריגה אחת הרגת את כולם? כלומר, וכי כל איסורי חכמים נאמרו באותו אופן, שניתן ללמוד מאחד על חברו ולומר שאם מצינו באיסור אחד, שאם עבר עליו מותר, אז נאמר כך גם בשאר האיסורים? אין זה כך. אלא איך הדי איתמר איתמר, רק איכן שנאמר במפורש שלא כנסו בדיעבד, אכן יש לומר כך. איך הדי לא איתמר לא איתמר, אבל איכן שלא נאמר כך, אין ללמוד מהמקום השני ולומר כך. וממילא כאן, שלא מצינו שלא כנסועה, אף שעשתה זאת בשוגג, מכל מקום הייתה קרובה למיזיד, ולכן המצות שנאפו ממנו אסורות. אדרן הלך כל שעה, אדרן הלך כל שעה, אדרן הלך כל שעה, בלי נדר, סיימנו בסייעתא דשמיא ענקית את הפרק השני במסכת פסחים, פרק שנקרא כל שעה, פרק שמסתיים בדף מבית עמוד א', 10 שורות לפני סוף העמוד, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק השלישי במסכת פסחים, פרק ששמו, ואילו עוברין, פרק שתחילתו, בדף מבית עמוד א', 10 שורות לפני סוף העמוד. הפרק השלישי, אורכו 8 דפים, והמשנה הפותחת את הפרק השלישי, עוסקת במיני חמץ האסורים בפסח, אף שאינם חמץ גמור בעין, אלא תערובת חמץ גמור או חמץ נוקשה. חמץ נוקשה הכוונה חמץ רע, שאינו ראוי לאכילה. התפארת ישראל מפרש נוקשה מלשון כישלון. כאמור במשלי פרק ו' פסוק ב', נוקשת באמרי פיך, נכשלת באמרי פיך. גם פה פירושו שנכשל כוח החמץ. חמץ רעוע. אם כן תבאר המשנה את מיני החמץ האסורים בפסח, למרות שהם לא חמץ גמור בעין, אלא תערובת חמץ גמור הוא חמץ נוקשה. ומבאר את המשנה את דינם לעניין איסור שהייתם ברשותו, ואיסור האוכלם. אומרת המשנה הפותחת את הפרק השלישי במסכת פסחים בדף מבית עמוד א', ואילו הדברים שעוברים עליהם משום איסור בא לראה ובא להימצא. אם משאה אותם בפסח ברשותו אף שאינם חמץ גמור בעין, אלא תערובת חמץ. ממה שנקת התנה ואילו עם וו החיבור, משמע שזה המשך למה ששנינו בפרק הקודם. לשיטת רשי והראשונים הסוברים שצריך לבאר תערובת חמץ מן העולם, יש לומר שזה המשך למה ששנינו במשנה לאל בדפמם עמוד ב', מי תשמישו שנחתו משפחו, והיינו שצריך לבארה מן העולם משום שהם תערובת חמץ. אם כן, ואילו הדברים שעוברים עליהם משום איסור בא להיראה ובא להימצא. המשאה חמץ ברשותו בפסח עובר בשני להבים. א', ולא ייראה לך חמץ ולא ייראה לך שאור בכל גבוליך. ב', שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם. וממה שנקת התנה, ואילו עוברים בפסח, אף שפשוט שמדובר בפסח, יש לדייק שדווקא בפסח ממש אסור להשעות את הדברים הללו, אבל בערב פסח אחר חצות, מותר להשעותם ברשותו, אומר הצלח. אלה מדברים לפירושו של רשי, אבל תוספות בדיבור המתחיל, ואילו עוברים בפסח, כתבו בשם רבינותם שמאכלים אילו אסורים מן התורה בפסח בחילה בלבד, ואם משעם בביתו אינו עובר בבעל יראה ובעל ימצא. והלשון עוברים, היינו שצריכים להעבירה מעל השולחן, כלומר שלא לא אוכלם. ואילו הרן פירש שבאמת לא עוברים עליהם בבעל יראה ובעל ימצא כמו התוספות, אלא שהוא פירש את הלשון עוברים, היינו שמתבערים מן העולם, שאף על פי שאין עוברים על שהייתם ברשותו שם יסור, מכל מקום צריך לבערה מדי רבנן. כמו ששנינו לקמן בדף ממחת עמוד ב' לגבי סיור שצריך לסורפו, אף על פי שהאוכלו פטור. ואילו עוברים בפסח, אומרת המשנה, כותח הבבלי מן מאכל שעושים בבבל מתערובת של מלח ומי חלב עם לחם ואינו עשוי לאכילה בפני עצמו, אלא כדי לטבל בו את הפת. לגבי איסור אכילת חמץ אינו עובר מן התורה, אלא אם יש בתערובת כזית בכדי אכילת פרס, דהיינו, שיש כזית חמץ כנגד כל חצי כיכר של 8 ביצים או של 6 ביצים מהתערובת. ולעניין איסור בעל יראה ובעל ימצא, כותב המגיד משנה שגם אינו עובר, אלא אם יש בתערובת כזית בכדי אכילת פרס. ואילו עוברים בפסח, כותח הבבלי ושיחר המדי, שיחר שעושים במדי, שמכניסים לתוכו מי שעורים. וחומץ האדומי, חומץ שעושים באדום, שמכניסים לתוך היין שעורים שלימים כדי להחמיצו. ומשום שהיין של ארץ אדום משובח ואינו מחמיץ עד שמכניסים לתוכו שעורים. וזה איתום המצרי, משקה שעושים במצרים לרפואה שיש בו תערובת חמץ. הגמרא תבאר מה היה נעשה ולאיזה רפואה הוא מועיל. וכן אומרת המשנה, עוברים משום בעל יראה ובעל ימצא על דברים שהם חמץ נוקשה, כגון זומן של צבעים, מים שנותנים בהם סובין ומשתמשים בהם הצבעים לצביעת העור, והמילן של טבחים פתה עשויה מקמח של תבואה שלא נגמר בישולה, והטבחים מניחים אותה על הכדירה כדי לשאוב את זוהמת התבשיל, את הקצף הזה שנוצר תוך כדי הבישול, וקולן של סופרים דבק שיש בו קמח של שיפון, שהרצענים משתמשים בו כדי להדביק את העור כשנחלק לשניים, או כדי להדביק שתי אורות זה לזה כדי לעשותה נווה. ומה שנקרא קולן של סופרים, משום שגם הסופרים משתמשים בו כדי להדביק את ניירותיהם. רבי אליעזר אומר, אף תכשיטי נשים סולת שאנשים תופלות ומדביקות על בשרם כדי להשאיר את השיער, עוברים עליהם המשאים אותם ברשותם בפסח משום בא להיראה ובא להימצא. מסיים את המשנה, זה הכלל, כל חמץ שהוא עשוי ממין דגן, מאחד מחמשת מיני דגן שהם, חיטה, שעורה, כוסמין, שיבולת, שואל ושיפון, הרי זה עובר עליו בפסח משום בא להיראה ובא להימצא, אף שאינו בעין ואינו ראוי לאכילה. אבל אם הוא חמץ שאינו ממין דגן, כגון ניסת אורס שהחמיצה, אין עוברים עליה, שאינה נקראת חימוץ אל הסירחון, כמבואר לאל בדף למד ה' עמוד א'. ומיני דגן שהם תערובת חמץ או חמץ נוקשה, הרי אילו באזרה, בלב, שלא לאוכלם, הגמרא תבאר איכן נזירה על כך התורה, ואם עבר ואכל מהם כזית, לוקה ואין בהם משום כרת, כיוון שאינם חמץ גמור בעין. זוהי המשנה שלנו הפותחת את הפרק השלישי במסכת פסחים, פרק ששמו ואילו עוברין, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא עוסקת בעניין כותח הבבלי, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, שלושה דברים נאמרו בכותח הבבלי שמשום כך אין ראוי לאוכלו, מטמטם את הלב, סותם את הלב מלהחכים, ובשוט האלף לך שלמה מוכיח מכאן שלדעת הברייתא הזו החוכמה היא בלב ולא במוח. הוא מסמא את העיניים ומכחיש את הגוף. ואיר את הגמרא מדוע הכותח גורם לדברים הללו. מה ששנינו מטמטם את הלב משום נסיובי דחלבה, מהחלב הנשארים אחרי עשיית הגבינה, זה גורם לטמטום הלב. מה ששנינו מסמא את העיניים משום מלחה, מלח סדומית שיש בו, שלפעמים נוגע בכותח ואחר כך חוזר ונוגע בעינו. מה ששנינו שמכחיש את הגוף משום קומנית הדאומה, הלחם המעופה שבתוך הכותח. מביאה הגמרא ברייתא עוסקת במאכלים שמזיקים לגופו של האדם, תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא, שמופיעה במסכת עירובין בדף נ"ה עמוד ב'. שלושה דברים, שלושה מאכלים, מרבין את הזבל את הרעי במאה וכופפים את הקומה, מתישים את כוחו, ונוטלין אחד מחמש מאות ממאור עיניו, מחלישים את הראייה של האדם, ואילו הן. פת קיבר, לחם העשוי מקמח שאינו נקי ושיחר חדש, וירק חי כגון קרטי ובצל וחזרת, כשאוכל מהם הרבה בקביעות. ויהיה הגמרא ברייתא עוסקת במאכלים שמרפים את גופו של האדם. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, שלושה דברים ממעטים את הזבל, את הרעי במאף של אדם, וזוקפין את הקומה, מחזקים את כוחו, ומאירין את העיניים, ואילו הם פת נקייה, בשר שמן ויין ישן. מבארת הגמרא מהם שלושת הדברים הללו. פת נקייה, היינו דסמידה, לחם העשוי מסולת, ובשר שמן, היינו דצפירתא דלא יפתח, של עיזה שלא נפתח רחמה, כלומר שלא ילדה. ויין ישן, היינו עתיק עתיק, יין ישן של שלוש שנים. אומרת הגמרא, כלל בניין בריאות המאכלים, כל מילה דמעלי להי, כל המאכלים שמועילים לבריאות עבר אחד, קשה להי, הם מזיקים לעבר אחר, כגון דבר המועיל ללב, מזיק לעיניים או לעבר אחר. ודקשה להי, ומאכלים שמזיקים לעבר זה מעלי להי, מועילים לבריאות עבר אחר, בר, חוץ, מזנגביל הרטיבה, זנגביל לח, ופלפלי אריכתה, פלפלים ארוכים, ופת נקייה לחם העשוי מסולת, ובשר שמן של עיזה שלא ילדה, ויין ישן של שלוש שנים, דמעל לי לכול הגוף, שמועילים לבריאות כל איברי הגוף. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שיחר עמדי. מבארת הגמרא, ממה היו עושים את השיחר עמדי, שמשום כך אסור להשעותו ברשותו בפסח. הטעם ששיחר עמדי אסור בפסח, משום דרמו במי שערי, מכניסים לתוכו מי שעורים. בזמן המשנה היו עושים שיחר מתמרים, ורק במדי היו עושים אותו מסעורים, כפי שנעשה היום, ולכן הוא צריכה המשנה לפרש, שהכוונה לשיחר עמדי. וחומץ האדומי למדנו במשנה. מבארת הגמרא, ממה עשוי החומץ של אדום, שמשום כך אסור להשותו ברשותו בפסח. הטעם שחומץ האדומי אסור בפסח משום דשדו בי סערי, היו מכניסים לתוכו שעורים שלמים כדי להחמיצו. ולדעת הראשונים, שאם נתנו שעורים במים שמעורב בהם מי פירות, דינם כחמץ נוקשה ולא כתערובת חמץ. יש לומר שכאן מדובר שישרו את השעורים במים לפני שהכניסו אותם לתוך היין. כך תוספות לאל, בדף למדהי עמוד ב', דיבור המתחיל ומי. מביאה הגמרא ממרא בעניין חומץ האדומי. אמר רב נחמן בתחילה, כשבית המקדש היה קיים, כשהיו מביאים יין לנסחים מארץ יהודה, לא היה יינם של בני יהודה מחמיץ שהיה טעם ביינם בזכות מצוות הנסחים, עד שהיו נותנים לתוכן שעורים כדי להחמיצו, והיו קוראים אותו אחר שהחמיצו חומץ סתם, משום שסתם חומץ שלהם היה נעשה בדרך הזו. כלומר, ביהודה היו קוראים לחומץ הנעשה על ידי שעורים חומץ סתם, אבל בגליל ועבר הירדן שיינם היה מחמיץ, היו קוראים לו חומץ ליהודה. ועכשיו שחרב בית המקדש ואין מביאים נסחים, בטל הטעם הטוב ביינם של בני יהודה והתחיל להחמיץ מעצמו. מאותו זמן אין יינם של אדומים מארץ אדום מחמיץ עד שנותנים לתוכם שעורים. ומשום שהוא נעשה יין טוב וקוראים אותו חומץ האדומי, ומה שנעשה יין של אדום טוב כאשר הוא רע יינם של בני יהודה, ולקיים מה שנאמר בספר יחזקאל פרק חבב פסוק ב', אשר אמרה צור על ירושלים, צור היא מארץ אדום, אך לשון קול של שמחה, נשברה דלתות העמים, נשא בה אליי, עם מלאה החרבה, את מלא אני מחורבנה. הקדוש ברוך הוא אמר לי, יחזקאל, שהעיר צור שמחה על מפלתה הצפויה של ירושלים שהייתה נתונה במצור, ואמרה בקול של שמחה שנשברה ירושלים שכל העמים נכנסים לסחור בה, ויסוב המסחר שבה אליי, ואת מלא אני מחורבנה. ומזה אנו למדים שהיא מלאה זו חרבה זו, והיא מלאה זו חרבה זו. רב נחמן בר יצחק אמר מאחה, מהפסוק בספר בראשית יש לדרוש אם יהודה יורדת אדום עולה, שנאמר ויאמר השם לה, שני גויים בביטנך ושני לאומים ממאייך יפרידו, ולאום מלאום יאמץ. לאום היינו מלכות, ובא כתוב לומר שלא ישבו שניהם בגדולה, אלא כשזה קם זה נופל. כשעשיו אבי אדום גיבור, אז יעקב חלש וכן להפך, שאין מלכות שניהם מתקיימת יחד. מביאה הגמרא חילוק בדין חומץ של יהודה לעניין מעשר, שמקורו במה שנתבהר לאל. תניא שנינו בברייתא, אמר רב יהודה בארץ יהודה בראשונה, כשבית המקדש היה קיים, שהיו מביאים יין לנסחים מארצם, ולא היה יינה מחמיץ, היה הדין שהלוקח הקונה חומץ מעם הארץ אינו צריך לאסר, אף שכל הלוקח פירות מעם הארץ צריך לאסרן. כאן לא, מפני שחזקה הוא שהחומץ אינו בא, אינו עשוי אלא מן התמד, ממים שנתנו על החרצנים או על השמרים, תמת זה יין שנעשה על ידי שנותנים מים על גבי חרצנים של ענבים ולאחר זמן המים מחמיצים ותוסיסים ונעשים יין, או על ידי שנותנים מים על גבי שמרי יין והמים קולטים את טעם היין, והתמת אינו חייב במעשר. אבל ודאי שאינו עשוי מיין שהחמיץ משום שבאותו זמן היה יינם טוב בזכות מצוות הנסחים ולא היה מחמיץ כלל. ועכשיו משחרב בית המקדש ואין מביאים נסחים ובטל טעם היין וממהר להחמיץ, הדין הוא שהלוקח חומץ מעם הארץ, הקונה חומץ מעם הארץ, צריך לעשר. מפני שחזקתו של החומץ שאינו בא אלא מן היין, ועם הארץ לא ייסר זאת. מקשה הגמרא על דברי רבי יהודה בברייתא של דברי רבי יהודה עצמו. מקשה הגמרא וכי סבר רבי יהודה שתמד לאו בר אסור היו, אינו חייב במעשר, והתנן הרי שנינו במשנה במסכת מעשרות פרק ה' משנה ו'. המתמד הנותן מים בחרצני ענבים או בשמרי יין של טבל, ונתן מים במידה מדד כמה מים נתן, ואחר שנעשו תמד סיננם ומצא בהם כדי מידתו, אותה מידת מים שנתן, פטור מן המעשר כיוון שאין כאן יין כלל אלא מים. שהרי לא מצא אלא אותה מידת מים שנתן. ורבי יהודה מחייב כיוון שטעמו ומרעיתו כשל יין. הרי שרבי יהודה מחייב את התמד במעשר. תרץ את הגמרא מה שאמר רבי יהודה בברייתא שכשבית המקדש היה קיים היה חומץ פטור מן המעשר לפי שהוא בא מן התמד. אינו משום שהתמד פטור מן המעשר, אלא אחיקה אמר, כך כוונתו לומר, לא נחשדו עמי הארץ על התמד שלא לעשרו, כי הוא אינו חשוב בעיניהם ואינם חסים עליו שלא לעשרו, ולפיכך הקונה תמד מעם הארץ פטור מלעשרו. מתרץ את הגמרא תירוץ נוסף, היא באה איתה אם תרצה תוכל ליישב זאת כך, לעולם נחשדו עמי הארץ שלא לעשר את התמד, ולא קשיה, אין סתירה מרבי יהודה על רבי יהודה, שכן במשנה שבה מחייב רבי יהודה לעשר את התמד מדובר, בידי רבקה. רבקה היא מסננת של יין העשויה מסק, ולתמד הנעשה משמרים קוראים רבקה על שם הסק ששמים בו את השמרים כדי לעשות מהם תמד. כך תוספות במסכת עבודה זרה דף למד א' עמוד א' דיבור המתחיל דורדיה. אז בתמד הנעשה משמרי יין שחייב לעשר משום שמעורב בו מהיין שהיה בלוע בשמרים. בברייתא שפטר רבי יהודה מלעשר את התמד מדובר בדפורצני. בתמד העשוי מחרצנים שאינו חייב במעשר לפי שאין בו אלא חמיצות הפרי ולא יין ממש. אומרת הגמרא שנינו במשנתנו, וזה איתום המצרי הוא גם מהדברים שאסור להשעותו ברשותו בפסח. מבררת הגמרא מהי זה איתום המצרי, ממה נעשה זה איתום המצרי שמשום כך אסור להשעותו ברשותו בפסח. משיבה הגמרא תנא רב יוסף, כך שנה רב יוסף, זה איתום המצרי הוא משקה עשוי מתערובת שיש בה טילטה שערי שליש שעורים, טילטה קורטמי שליש קרקום וטילטה מלחה ושליש מלח. רב פאפה מפיק שערי מוציא מגרסתו של רב יוסף את השעורים ומעיל חיטי, ומכניס במקום זה חיטים. במקום שליש שעורים הוא שונה שליש חיטים. אומרת הגמרא וסימנך, הסימן לזיכרון הדברים שלא תטעה מי אמר חיטים ומי אמר שעורים, סיסני, כלי שמניחים בו את התמרים. כלומר, שם כלי זה שיש בו שתי אותיות סמך יהיה סימן לגרסה הזו, שרב יוסף שיש בשמו את האות סמך אמר שעורים שיש בה את האות סין, שדומה בביטויו לאות סמך. מבארת הגמרא את דרך עשיית הזיתום. תרו לאו, שורים אותם יחד וקלה לאו וקולים אותם באש, ותכנינאו ותוכנים אותם ושטלו מדיבך ועד הצרתה, ושוטים אותם מפסח ועד שבועות. כמו שאמר שמואל במסכת שבת בדף קמ"ז עמוד ב', כל המשקאות העשויים לרפואה טובים מפסח ועד שבועות. מבארת הגמרא שמשקה זה מועיל לרפואה, דקמית מי שעצור מנקביו מרפלי, גורם לו לשלשל. ודרפי, מי שיש לו שלשול מקמת לי, גורם לו שיהיה עצור מנקביו. מסיימת הגמרא לחולה ולאישה וברא, ולאישה מעוברת סכנתה. סכנה היא להם לשתותם שגורם להם לשלשל יותר מדי. אומר היעבץ מה ששנינו במסכת ברכות בדף נ"ז עמוד ב' ששלשול הוא סימן יפה לחולה, זה דווקא בשלשול הבא מאליו משום שזה סימן לחולה שיבריא מחוליו, אבל שלשול הבא לידי סם וטירופה מזיק לחולה. שנינו במשנה עוד מן הדברים שאסור להשותו ברשותו בפסח, וזומן של צבעים. אומרת הגמרא, אך התרגימו כאן בבבל פרשו שזה מיה דחיברי, מי סובין דצבי באוליבה, שצובים בהם עורות אדומים. עוד שנינו במשנה מהדברים שאסור להשותו ברשותו בפסח, והמילן של טבחים. מבארת הגמרא מהו? פתה עשויה מקמח של תבועה שלא הביאה שליש, כלומר שהגיע לשליש בישולו, שמניחה הטבח על פיה כדירה של בשר, ושואבת את הזוהמת הלכלוך מתוך המאכל. ועוד שנינו במשנתנו וקולן של סופרים, גם זה מן הדברים שאסור להשותו ברשותו בפסח. אך התרגומה כאן בבבל פרשו, שהוא פירורה דאושחפי, דבק של רצענים שרגילים ליתן בו קמח של שיפון. רב שימי מחוזנה אמר, זה טיפולן של בנות עשירים, סולת שבנות העשירים רגילות למרוח על בשרן כדי להשאיר את השיער. וקרוי טיפולן מלשון נטפל ונדבק, שמשיירות אותו אחרי שהשתמשו בו כדי לתנו לבנות עניים שימרחו על בשרן. מקשה הגמרא על פירושו של רב שימי מחוזנה מברייתא, הייני, האם כך הוא, שקולן של סופרים הוא טיפולן של בנות עשירים, והתנא רבי חייא, והראשונה רבי חייא סימן לזכירת שיבת מיני חמץ שבמשנתנו ואמר, שהיא מונה ארבעה מיני מדינה, מינים הנצרכים לאכילה ולרפואה לכל אדם במדינה, בין שהוא אומן ובין שאינו אומן, שהם כותח הבבלי, שיחר המדי, חומץ האדומי וזיתום המצרי, ושלושה מיני אומנות, מינים הנצרכים לאומנים שהם זומן של צבעים, קולן של סופרים והמילן של טבחים. והיא אמרת, אם תאמר שקולן של סופרים הוא טיפולן של בנות עשירים, מהי מיני אומנות איקה? מדוע הוא נחשב מיני אומנות? הרי הוא נצרך גם לסתם אישה. חוזרת הגמרא לפירוש הראשון ומקשה עליו, אלא מהי, מה צריך לומר שקולן של סופרים הוא כמו שפירשנו לאל שהוא פירורה דאוש חפי? דבק של רצענים? אם כן קשה, מהי קרי לי, היי קולן של סופרים? למה התנא קורא לזה קולן של סופרים? הרי קולן של רצענים היא בא אלי. היה צריך לקרוא לזה דבק של רצענים. תרץ את הגמרא, אמר רב הושעיה, לעולם קולן של סופרים פירושו פירורה דאוש חפי, דבק של רצענים. ומה עיקר אלי, מדוע הוא קורא לזה קולן של סופרים? זאת משום דסופרים נמי מדפקין בהו ניירותיהם, שהסופרים העושים נייר מהסבים גם מדפקים אותו בדבק הזה. הוא דבק המשמש לעיבוד ועשיית הנייר. אבל מה שמדביקים שתי ניירות זה לזה, אינו אסור משום שהדבק אינו ניכר. שנינו במשנתנו רבי אליעזר אומר, אף תכשיטי נשים זה מהדברים שלא ישעה ברשותו בפסח. מקשה הגמרא, תכשיטי נשים סל כדאי תך, וכי על תכשיטי נשים עולה בדעתך לומר שעושה רבי אליעזר, הרי תכשיטי נשים הם בסמים לתלות בצברן להריח, וכחל וסרק לצביעת פניהם, ואיזה חמץ יש בהם. תרץ את הגמרא, אלא אם תגרוס כך, רבי אליעזר אומר, אף טיפולי נשים, סולת חמץ שנשים מדבקות לבשרן להשיר שערן. אמר רב יהודה, אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב, בנות ישראל שהגיעו לפרקן שגדלו להם שערות, ועדיין לא הגיעו לכלל שנים הראויות לכך, כלומר שאינן בנות 12 ויום אחד ואין הרגילות שיהיה להם שערות, ומתביישות בשערותיהם ורוצות להשאירן, בנות עניים תופלות אותן שחות את שערותיהן בסיד כדי להשאירן, ובנות עשירים תופלות אותן בסולת כדי להשאירן, ובנות מלכים תופלות אותן בשמן המור, שנאמר בניין הנערות שבאו לאחשוורוש אחר הריגת ושתי, מגילת אסתר פרק ב' פסוק י' ב', שישה חודשים בשמן המור, כלומר, היו שחים אותם שישה חודשים בשמן המור קודם שנכנסו לאחשוורוש, ומשמע, שדרך בנות מלכים לסוך עצמם בשמן המור, ורב לזר שאמר, אף תכשיטי נשים, כוונתו לסולת שבנות העשירים שחות להשאיר את שערן. מבררת הגמרא, מהי שמן המור? משיבה הגמרא, רב הונא בר ירמיה אומר, סתחת, משחה לרפואה, ורב ירמיה בר אבא אמר, שמן זית שלא הביא שליש הנעשה מזיתים שלא הגיעו לשליש בשולם. ולפי שהוא בוסר יש בו כוח להשאיר את השיער, ונקרא שמן המור על שם מרירותו. תניה, שנינו בברייתא, רבי יהודה אומר, אנפקנין ששנינו במסכת מנחות דף פה עמוד ב' שאין מביאים למנחות, היינו שמן זית שלא הביא שליש הנעשה מזיתים שלא הגיע לשליש בשולם. שואלת הגמרא, ולמה סחין אותו, למה בנות מלכים סחות את בשרן בשמן המור? משיבה הגמרא, מפני שמשאיר את השיער ומעדן, מצעיב ומייפה את הבשר. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים כאן בסייעתא דשמיא הענקית את תלמוד תורתנו בדפים מ"א ומ"ב במסכת פסחים, הדף החותם את הפרק השני במסכת פסחים, והדף הפותח את הפרק השלישי במסכת פסחים, עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם כשבישל קורבן הפסח בשומן עצמו ואכלו חייב ומדוע? שאלה שנייה, אם יוצאים ברקיק מבושל? שאלה שלישית, במה תלוי הנידון אם לוקים על הלב של לא תאכלו כי אם צלי אש? שאלה רביעית, מהו בשר נע שחייבים עליו ומה דינו של בשר חי? שאלה חמישית, האם בישול בחמי טבריה נחשב בישול ומדוע? שאלה שישית, האם חייבים על אכילת כזית נע מבעוד יום ומדוע? שאלה שביעית, האוכל כזית צלי מבעוד יום האם לוקה ומדוע? שאלה שמינית, מים שצינן בהם האופה את ידיו? האם יכול לשופחה מכאן שיש בקעים בקרקע? שאלה תשיעית, מה הדין? שאישה לשה במים חמים ולא יחמיצה העיסה, האם מותרת באכילה אותה עיסה? שאלה עשירית ואחרונה, מדוע כותח הבבלי ושיחר המדי וחומץ האדומי וזיתום המצרי חייבים עליהם בפסח? עם השאלות הללו לשינון, לסיכום ולחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי, טוב בתיבת, י' ז' בתיבת, ערב שבת קודש. פרשת ויחי, חזק חזק ונתחזק. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הענקית, הדפים ממלף וממבט, במסכת פסחים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו. ביום ראשון, תחילתו של שבוע טוב וחדש, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. לססון ולשמחה, התאריך יהיה י' בתיבת תשפ"א, ונלמד את דף מ"ג במסכת פסחים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. חזק חזק ונתחזק. שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב. מי נותן התורה, ממקור הברכה, חלכם לא ראית אחי וראי. הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.